ברכות לקרואטיה ולסקוטלנד. אתמול סקוטלנד מסיימת בעצם את כל החולצות של קרואטיה שהיו להם מהמדפים, קנו את הכל, עודדו בטירוף את קרואטיה. גייס חמישי לממלכה הבריטית. אבל בכל מקרה, קרואטיה נגד צרפת בגמר, ואיתנו כאן כדי לדבר על זה. עומר בוקסנבורג. בוקסה. שלום לך.
שלום לך.
דן רומן.
בוקר טוב.
הפועל תל אביב. דינמו דרזדן לשעבר. איך קראו לקבוצה ההולנדית שהיית בה?
פיינדאם.
פיינדאם. פיינדאם.
פיינדאם.
כן, פיינדאם. ועמית לוינטל. אף-צי, ריינבול. ואני אוריאל דסקל. אנחנו נדבר על הכל, אבל לפני, ראם, כי יש לנו חסות.
טוב, כיוון שאני זוז דסקה זוז, תנספר למאזינים על החסות שלנו, ולמי מכם שלא יודע, אנחנו בשיתוף פעולה עם חברת הוט, שמקדמת כמה פודקאסטים שהם מכינים, והפודקאסט הראשון שהם רוצים לקדם, הוא פודקאסט שעוסק בסיפורה של שפחה, ואני מסתכל פה בחדר, אם אני יכול להגיד משהו אחד על הנוכחים, זה שזה קהל היעד של סיפורה של שפחה. לא עמית?
ברור.
אתה לא רואה את כל הפרקים?
בטח.
אני אגיד לך את האמת? אני וליפז ראינו, ושמע, זה חוויה קשה כמעט כמו משחק של רוסיה בלי סמים ממריצים. זה לא קל. זה משחק של הקרואטים בלי האמוניה שהם גנבו מהם. אני לא יודע מה זה.
זה כמו לתלות התקוות שלך בג'סי.
אבל שמע, זה עמוק וזה מעניין, וזה מבוסס על הספר המפורסם. והדבר הכי חשוב הוא שמי שמנחה את הפודקאסט הזה, מגי עוצרי, היא חברתי הטובה. היא גם זוגתו של הדר מרום, שעושה את אנחנו במפה, שיותר רלוונטי לתכנים שלנו, אבל אנחנו במפה, זה לא, זה היה סיפורה ששפחה, ומאג יוצר עם מערכת בכל פרק, מישהו אחר, זה התוותו מהארון וסטיל אברהם, והרבה מאוד חבר'ה טובים שהגיעו, ובכל פרק זה בעצם מנתחים פרק אחר של העונה הזו, וזה תכף יסתיים, אבל כיוון שזה פודקאסט, אתם יכולים להזין אחורה, אז אם, זה, אם אהבתם את הסדרה הזו, הוט רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט הזה, דסקה לספר לכם עוד, ונשאיר גם לינק, ועכשיו, גמר מונדיאל.
לפני, אני רוצה גם לתת חסות בחינם, לתנו לחיות לחיות, מה שנקרא, קחו כלב, כן? קחו אותו, הכלבים האלה צריכים אתכם, יותר מזה, זה טוב לנו, כפודקסטיונרים, או פודקסטרים, איך תגיד את זה?
למרות שהכלב שלי כועס עליי אחרי החודש האחרון, אבל אנחנו בין השלמה.
כן, אבל תקחו, תאזינו לפודקאסט, נגיד בכל יום נתון, נגיד הפודקאסט של הוט, על סיפרה של שפחה, ותלכו עם הכלב ותאזינו, וזה אחלה, וזה כיף, וזה בריא, וזה טוב לכולם. אוקיי, ככה. היו לי שאלות, אוקיי, נגיד את זה ככה, ואז נתחיל לדבר על זה. היו לי פשוט שלוש הערות על קרואטיה אתמול. ובאופן, בכלל בלי קשר להיסטוריה של קרואטיה, זה KKK, זה קוף קוף קוף. קודם כל, קשיחות. החבר'ה האלה שגדלו, באמת, חלקם גדלו כפליטים, חלקם גדלו באזור מלחמה, פשוט הייתה להם קשיחות מנטלית שלאף אחד אחר שהגיע מולם לא היה. קישור, כשיש לך את מודריץ', רקטיץ' וברוזוביץ', שלושה קשרים מנוסים, מצוינים, מודריץ' בכלל, מעל כולם, שולטים במשחק, שולטים באסטרטגיה של לאן הם רוצים לקחת את הכדור, אז אתה יכול לנצח כל קבוצה, וקוהונוס, ביצים. תקשיבו, החבר'ה האלה, שזה גם קשור לקשיחות, כן, אבל החבר'ה האלה פשוט לא פחדו לרגע מאף קבוצה, ו נכנסו, באמת, כאילו, לכל כדור הם נכנסו, כאילו, אנחנו ניקח את זה. כלומר, האגרסיביות.
האורוגוואי של אירופה, בקיצור.
כן, אורוגוואי, אבל זה
גם בייצור הכישרונות,
זה
גם קרואטיה. באופי והלחימה. כן.
אז אני רוצה שכל אחד ייתן את ההערות שלו גם. נתחיל עם בוקסה.
אוקיי. קודם כל, אני חושב שמה שראינו, זה שקרואטיה שיחקו בשלושה משחקים האחרונים 120 דקות. זה ממש לא מובן. בלחץ כזה ובתקופה כזאת של עונה אחרי עונת משחקים ארוכה
רק איתי שעם 70 משחקים שיחק עם חום של 39 מעלות
ומה שקורה זה שפעמים אנשים חושבים שהעייפות מגיעה בדקה 60-70 דווקא אצלהם ראינו הפוך את ה-20 דקות הראשונות עייפים לא מצליחים למצוא את עצמם ככה על המגרש ולאט לאט נכנסים עם האנדרנלין והתשוקה למשחק ושאתה עם האנדרנלין אז העייפות לפעמים עוברת לך, אתה יודע, אתה מכיר את זה, שאתה הולך לישון נורא מאוחר וקם בבוקר, ועדיין אתה עם אדרנלין של הלילה, אתה לא חוזר לישון צהריים, אתה כל היום ערני, זה קורטיה ככה, אתמול ככה הרגשתי את קורטיה, שאחרי שלושה משחקים, במעמד כזה, מאוד לחוץ, מאוד לחוץ, שאתה מצפה שטיפול עליהם העייפות, דווקא ראית בחצי השני ובערכה, את העיניים נפתחות, את הברק שלהם, את התשוקה, היה מדהים לראות את זה, אני חושב שאני, באופן אישי בכלל, אוהב את הקורטים, אוהב את ההיסטוריה של הקורטים.
את ההיסטוריה?
את ההיסטוריה בכדורגל, שוב, בכדורגל, את, אתה יודע, את בובן וסוקר ואלן בוקסיץ' ופרוג'נבסקי, ובאמת רוברט יארני, ודור מדהים שהיה להם בשנות ה-90, שאני גדלתי עליהם, ואני מאוד מחובר עליהם, ואני מאוד שמח שהם אתמול הצליחו להפיל הגמר.
דן.
אני מסכים עם עומר כרגיל. זה באמת היה מדהים לראות אותם רצים שם חצי שני ובערכה. מעניין אותי לראות איך הם ישחקו בגמר. יש להם עוד משחק שהם שיחקו בעשרה ימים ביחס לצרפת בעצם. הם שיחקו עוד 90 דקות בעשרה ימים. זה משהו שהוא משוגע.
אמרת לי מקודם משהו על הקרואטים והסרבים, שכשאתה שיחקת מולם, מה אמרת לי?
כן. אלה תמיד השחקנים הכי שלמים ששיחקתי איתם. הזרים ששיחקתי איתם מבחינת, כמובן שאני לא זוכר אף אחד עכשיו, כי אין לי זיכרון, אבל בטח עומר זוכר גם שתמיד, זה מין חבילה שלמה כזאת, של גם יכולות טכניות טובות, גם מנטליות טובה, גם איזושהי קשיחות כזאת, גם מתחרים מאוד טובים לרוב.
גם מראה טוב.
גם מראה טוב, באמת.
שיער נהדר, יש לכולם שיער נהדר שם, באמת.
ג'ובאני, לא, הוא הדוגמה הקלאסית. שחקתם ג'ובאני במכבי?
לא.
אז דן, כשאנחנו מסתכלים על זה, כן, אנחנו מסתכלים על זה, אבל כאילו הם פשוט היו טובים יותר מהאנגלים. כלומר, האנגלים, כן, נתנו מחצית יותר טובה, אבל כשהיו צריכים להשתלט על המשחק, הם פשוט השתלטו, ואתה ראית אותם טובים יותר פיזית, אחרי 240 דקות, כן? אפילו יותר, פיזית יותר טובים, מנטלית יותר טובים, וטכנית יותר טובים. כלומר, לאנגליה אין אף שחקן שקרוב למודריץ'.
תראה, זה ידענו לפני המשחק, שיש להם איכות עדיפה על האנגלים. ידענו את זה גם לפני הטורניר. באמת, השאלה הייתה בנוגע לעייפות ולמקריות ומזל, שזה תמיד חלק מהסיפור. וכן, בקטע של האנרגיות שלהם בחצי השני, בערכה אני הופתעתי, אני חייב להגיד.
בואו, תראה, קודם כל זה מונדיאל ראשון על אדמת מזרח אירופה, ויש לך קרואטיה מהבלקן בגמר, אז אתה יודע, זה לא מקרי אולי. ועוד משהו שאני אגיד, שאתה יודע, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני מקרה הייתי במונדיאל לפני 4 שנים, ואז לא היה יום מנוחה בין, בכלל במונדיאל הקודם, לא היה יום מנוחה בין שלב הבתים לשמינית הגמר, מאז זה התחיל. או אקסטרה יום הזה, אתה יודע, יכול להיות שזה כל ההבדל שיש לקרואטיה, אתה יודע, את העוד יום, כי הם משחקים 120 דקות, 3 הערכות, מגיעים עם 90 דקות יותר מצרפת לגמר, ואתה יודע, מדינה של 4 מיליון תושבים, כמעט 500,000 ספורטאים רשומים, תוך זה כ-200,000 כדורגלנים, אימפריית ספורט, 44 מדליות באולימפיות, ב-26 שנה, אני חושב שאתה יודע, מעבר לזה אתה רואה שיש שם ווינרים, כמו מנג'וקיץ' אתה יודע, כבש בגמר ליגת האלופות, אגב, הגול הזה זה היה מאותה בלטה שגצה כבש בגמר האחרון, כמובן מעמד אחר ולא אותו דבר, לא דומה, ואתה יודע, אתה מדבר על נשמה, אז שחק כמו ורשליקו, גם היה פה תחבולות, הרי שידרו שהוא פצוע, לא יכול לשחק.
תראה, זה נראה...
בסוף הוא גם משל וגם הציל מהקו.
זה נראה שהפיקה שלו זזה נגד רוסיה, אתה יודע, כאילו הוא גם אמר... הוא אמר כזה, הוא הראה, הפיק הזה זה
כאילו. הוא נמצא בבך, אבל הדיווחים הוא שהוא לא משחק, שהוא היה ברור לכולם, קרואטיה שהוא יהיה בהרכב.
למרות שהוא אמר בעצמו, אין דבר כזה פצוע בחצי גמר מונדיאל. אבל מה שמדהים באמת בקרואטיה, זה שכשאתה מדבר עם קרואטים, ושהם, אתה יודע, כשאתה מדבר עם קרואטים, ואתה מנסה להבין איך הם כל כך טובים בכדורגל, הם לא יודעים להגיד לך. כי אומרים, הכל רקוב, ההתאחדות רקובה, אין מערכת טיפוח שחקנים כאילו כמו בבלגיה או במערב אירופה או משהו כזה.
רגע, אני חייב לקטוע. יש להם את שתי האקדמיות מהטובות בעולם.
הם אומרים, יש את דינמו זגרב, אבל אומרים גם שם זה רקוב. כן, דינמו זגרב הם מדהימים, ראיתי את התוכניות העבודה שלהם, הם מגיעים עד לרמת כמה שחקן, כל שחקן נוגע בכדור באימון, וכמה הוא צריך לגעת וכמה אקסטרה הוא צריך לגעת. הם מדהימים באמת, אבל גם שם זה רקוב והכל עם שחיתויות והכל. והם אומרים לך, זה...
אבל יש שם כל כך הרבה תרבות ספורט.
בדיוק.
כי השחקנים האלה רובם הם בנים של שחקני עבר. ואתה יודע, והם מקבלים את זה מהבית, את איך להיות, והאימונים שם שלי לילדים, אתה יודע, זה משהו מטורף.
דן.
כן, אני חושב שבהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על הכשרת שחקנים, אני גם הייתי בטורניר, אגב, עם מכבי, לפני 3 שנים בזגרב, ומשהו מאוד מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, לפני שמסתכלים על התוכניות אימון, זה להסתכל על העובדה שכל המודל הכלכלי שלהם, זה לתת לשחקנים לשחק בבוגרים. אוקיי? כי אין להם, דווקא עצם העובדה שאין להם כסף, והם לא יכולים להביא שחקנים מבחוץ, זה אומר שכל שנה השחקנים מקבלים צ'אנס בבוגרים, ומשחקים שם שחקנים מקומיים, שבעצם מכשירים אותם מתוך כוונה מראש, למכור אותם למקומות הבאים.
יש גם לדינמו זגרב את לוקומוטיבה, שזה בעצם דינמו זגרב ב' שמשחקת בליגות הנמוכות, והם שולחים לשם המון שחקנים, כלומר, באיזשהו שלב פעם לנבחרת קרואטיה היו איזה 6-7 שחקנים שגדלו בלוקומוטיבה, כלומר, שיחקו בלוקומוטיבה ואז עברו לדינמו זגרב.
ורייקה בשנים האחרונות שגם כן מצמיחה, כן. אתה יודע, זה לא רק דינמו זגרב ואיידוק ספליט, יש שם עוד מקומות עם מאמנים מעולים, ובאמת, 4 מיליון איש, אתה יודע, זה מדהים, כי אורוגוואי כשהם עשו את זה, צריך להגיד, הם היו 2 מיליון ב-1935, אבל אז מה זה הכדורגל כן. במת היום, אז...
בוקסה, עוד הערות על הבלקנים?
אבל צריך לזכור שהם באו ממדינה מאוד, מאימפריה, מיוגוסלביה. צריך לזכור, יוגוסלביה הייתה אימפריה, ובטח בכל מה שקשור לספורט, גם בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ממש לפני הפירוק, הם זכו באליפות עולם באנדר 20, ביחד עם הדור של דאבור סוקר, אותו דור שהגיע ב-98 לחצי גמר, והיוגוסלבים, אגב, גם אז הפילו למונדיאל, ועלו אפילו משלב הבתים ב-98, אם אתה זוכר, היה להם בית עם איראן וארצות הברית וגרמניה. זאת אומרת שזו מדינה עם היסטוריה, עם מסורת של ספורט. גם בכדורסל, אגב, בסוף שנות ה-80, אני חושב שהם זכו באליפות עולם, וניצחו את האמריקאים, עם הדור של בובן ורדה, ונכון?
תחשוב אתמול במקום קרואטיה,
וכל הדור הזה.
זאת אומרת שקרואטיה מול בריטניה.
זאת אומרת שקרואטיה זה חלק מאימפריה, אסור לשכוח את זה, היא חלק מאימפריה, והאימפריה הזאת הייתה עושה דברים נפלאים בעולם, אם היא לא הייתה מתפרקת בתחילת שנות ה-90. זאת אומרת שיש פה גם מאחורי המדינה הזאת, שהיא 4 מיליון תושבים, יש פה המון היסטוריה. והמון תרבות ספורט והמון מסורת.
השאלה היא, איפה התרבות ספורט? אני אומר שהתרבות ספורט משפיעה על כל דקה מהמשחק, כן? כלומר, כי החברה האלה שניצחו, הקרואטים שניצחו היום, הם היו ילדים שהם ראו את קרואטיה מפסידה ב-98, כן? והם מספרים סיפורים על ההורים שהיו שבורי לב, ועל ההורים שצעקו מול הטלוויזיה, וההורים שחגגו את נבחרת, את הניצחון הענק על נבחרת גרמניה, וכל הדברים האלה. ואני אומר שכן יש לזה השפעה, כי פסיכולוגית אתה אומר, יש לך כאילו עוד פוש, יש לך עוד איזשהו דלק של מוטיבציה, אפשר להגיד את זה, דן?
אני אגיד משהו אחד לגבי התרבות, אני יכול להעיד על השחקנים ששיחקתי איתם, הקרואטים או היוגוסלבים, הבוסנים, שהם היו השחקנים הכי תחרותיים, אלו שהתעצבנו באימון, אלו שהכי הרבה רצו לנצח, היו הכי תחרותיים, השחקנים האלו היו השחקנים הכי תחרותיים, זה מה שאני זוכר.
מאוד מקצוענים, נכון?
מאוד מקצוענים, תראה, צריך לעשות את ההפרדה, כי באמת, אני זוכר...
אני מדבר באימון, על המגרש.
כן, כן, כן.
לא מדבר במחבר מה שקורה בבית.
זה מה שאני בדיוק מסביר לשחקנים היום. להיות מקצוען, זה מה שאתה עושה באימון. מה שאתה עושה מעבר, זה מאוד חשוב, שוב, אבל החשוב ביותר, איפה שזה חשוב ביותר, זה המגרש, האימון והמשחק. שאתה ב-90 דקות באימון ו-90 דקות במשחק, עושה את המקסימום, את 100%, באמת, עושה שם את המקסימום שלך, זה מבחינתי מקצוענות, שותן כל אימון, ואתה בא לאימון מוכן, זה מקצוענות, כי אני זוכר שהקוראטים שהם היו שמים את המשחק, אוקיי? והם היו רואים אותנו, הישראלים, יושבים בחדר, ובאים ביום ראשון עם הראש, היי, what happened? אתה יודע, אומרים לך, מה קרה? תרים את הראש, הכל בסדר, היו באים, אני זוכר שהיינו הולכים לשתות באיזה בר בתל אביב, אחרי המשחק, היו בירה וסיגריה, אתה יודע, הייתי מסתכל עליהם ככה, אתה יודע, ושחקני נבחרת.
הרבה, שחקנים...
כן, אתה יודע, אבל הם היו עושים את ההפרדה הזאת.
דן, אתה שמעת סיגריה ובירה, אתה מבסוט עליו.
לא.
אתה יודע מה דן אומר, אתה לא יכול להיות כוכב בלי לעשן.
יכול להיות שככה הייתי יכול להיות כוכב, אם הייתי לעשן. מה, באיזה נושא?
לא, על העניין הזה של התרבות, אתה יודע, כי בסופו של דבר אנחנו מעוצבים על ידי התרבות שלנו, למרות שלפי דעתי הקרואטים עוצבו על ידי חצץ, כן, זרקו עליהם חצץ ואז הם יצאו החוצה, אבל כאילו...
אני מתחבר למה שעומר אמר, שיש שם איזושהי מסורת, של אימון, של, שהולכת הרבה הרבה אחורה. עוד באתלטיקה לדעתי, גם המון דברים שהם לקחו...
עוד מה, ימי אוטומנים שהרביעו את הקרואטים ואת הסרבים בשביל שיהיו לוחמים שלהם.
כן, יש ידע שהולך המון המון אחורה בכל מה שקשור לאימון ספורט, דווקא במזרח אירופה. שהמון, המערב גם העתיק המון דברים שהוא למד דווקא ממזרח אירופה, והדברים האלה נשארים, והם, אם אפשר להגיד, נמצאים ב-DNA. ומעבר לזה, באמת, כשמדברים על תרבות ספורט, צריך להבין על מה מדברים, כי זה מין קטגוריה כזאת שבעצם מכילה הכל. אז חלק מזה זה באמת התרבות אימון, אפשר לקרוא לזה, וגם המסביב, הערכים שיש, איך שתופסים את המשחק, איך שמדברים על המשחק. אז זה מבחינתי, כן, זה מבחינתי הדברים שהם מעניינים. אני רק רוצה להרוס קצת את החגיגה, אם אפשר. צריך גם, אנחנו בכל מונדיאל, שוב, יש את הבשורה. אז קודם כל, עדיף את הבשורה הקרואטית, לפי דעתי, מהבשורה הגרמנית או הבשורה ההולנדית או whatever, כי זה הרבה יותר מתאים לנו, לדעתי, לתנאים שיש פה. אבל גם לא צריך לשכוח שהם גם באותה מידה, היו יכולים לעוף לפני שני משחקים בפנדלים, ואז אף אחד לא היה מדבר על ה-DNA ועל התרבות ועל יוגוסלביה ועל רוסיה.
כן, אנחנו שוכחים לפעמים שמדובר בטורניר של שבעה משחקים, שמוכרע, אתה יודע, בפעמים עניין של מזל, או לפה גרמניה לפני, אתה יודע, כולם זוכרים את השבע אחת על ברזיל, לפני כמה, היה להם חמישה משחקים בטורניר לא כל כך טובים, שהם כמעט הפסידו, אבל בסוף אנחנו שופטים לפי השורה התחתונה. לגבי קרואטיה, תראה, הקרואטים, הם מתגאים בזה שהם מטורפים, שהם חולים, יש להם תשוקה, הם משוגעים, כמו שדיברנו על זה.
אתה ראית את הקטע עם הקבעים?
כן, כן.
ראיתם את הקטע עם הקבעים?
פנדל של רקיטיץ' בועט בסוף מול רוסיה זה היה, נכון?
כן.
ויש קריאה, וכולם באותו רגע בכלל עוזבים את הטלוויזיה.
30 שניות יצאו, ואז כאילו נשארים איזה שלושה קבעים, מסתכלים על רקיטיץ' בועט את הפנדל וחוגגים וכאלה, אבל הקרואטים, ואז מישהו כתב, מישהו קרואטי כתב, זה כנראה שריפה בגלל המשחק.
אבל תשמע, יש את העניין הזה שאנחנו מדברים של חוכמת משחק, של לחוש את המשחק, של בגרות, וקרואטיה מהמשחק הראשון בטורניר, אני רואה שזו הנבחרת הכי אינטליגנטית.
אוקיי.
עם הכדור ובלי הכדור.
ואני אגיד לך משהו יותר מזה, מודריץ' צריך לזכות בכדור הזהב, ואני, קודם כל, א', הוא אחד מהשחקנים הכי חשובים בקבוצה הכי טובה באירופה, ריאל מדריד, הוא כבר כמה שנים, כלומר, זה כדור זהב מצטבר, כבר כמה שנים, הוא הקשר, עושה משחק הכי טוב שיש יחד עם טוני קרוס, ותראה, הוא מנהיג מדהים לקרואטיה, דן...
הוא שקט, אבל הוא כל כך קריזמטי, אתה יודע, הוא
כן. כן, 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 מאוד קריזמטי. יש בו משהו אז שונה.
מה אתה אומר, בוקסה? מה שונה בו, כאילו?
במודריץ', קודם כל, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את הכוחות האלו, הוא רץ בכמויות מטורפות.
הוא מוביל אותם בכל קטגוריה, והוא רץ מעל 60 קילומטר בטורניר הזה.
אבל תראה, עם מודריץ' אגב, בנבחרת קרואטיה, במונדיאל הזה, הוא משחק בשתי עמדות. הוא משחק את הקשר האחורי ביחד עם רקטיץ', שהם שיחקו נגד ניגריה, והם שיחקו נגד...
4-2-4 בעצם.
כן, שהם שיחקו בדיוק, שהם שיחקו עם רקטיץ', ושמגיע שלבים קצת יותר מאוחרים עכשיו, וגם במשחק נגד ארגנטינה, שהמאמן טיפה יותר חשש, אז בוזורוביץ' משחק קשר אחורי ביחד עם רקטיץ', ומודריץ' הולך להיות ה-10, מתחת לחלוץ. הוא הפקיע שני שערים נהדרים אגב, במשחק נגד ארגנטינה, הוא הפקיע גול גדול, אבל מעבר לגול, אני חושב ששוב, הוא הפנים שנבחרת קרואטיה, הוא הכל, הוא הסמל, הוא הדמות, הוא הדאבור סוקר של שנות ה-90.
הוא מייצר 2.7 מצבים. למשחק,
וגם החברים שלו בקבוצה אגב אמרו שהוא השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה של
הקרואטים, כן. רק איתי אמר שהוא חייזר שזה תענוג לשחק עם שחקן כזה, ושוב אנחנו כשאנחנו מדברים על הקשיחות ומאיפה הם גדלו, הוא גדל, סבא שלו נרצח ברחוב, הבית שלו נשרף, הוא גדל כפליט, שיחק כדורגל במשך שנים עם כדור מפונצ'ר, בגלל שלא היה שום דבר אחר, נרדם עם קליעים שפוגעים במלון שהם שוכנים בו.
וכמו גריזמן שיפגוש בגמר, הם גם היו קטנים, באיידוק לא האמינו בו, הוא הגיע לזאגרב, אתה יודע, גם גריזמן לא האמינו בו בצרפת, הלך לספרד, זה יפה.
היה משחק ב-2005 או 6 שנבחרת ישראל עם נבחרת קרואטיה, והוא עוד לא היה מפורסם כל כך, אני חושב שזו הייתה ההופעה הראשונה שלו, ההופעה השנייה. אני לא ראיתי את המשחק, ואני זוכר שמיכאל זנברג, שהוא סיים את המשחק, אני זוכר שהוא דיבר איתי, אמר לי, תקשיב, יש בקורטיה שחקן, אני לא ראיתי דבר כזה.
כן.
משהו באמת יוצא דופן, הוא אמר, יש כוכב, ומאז באמת הוא עוקב אחריו, הוא מת עליו, הוא כל הזמן אומר לי, אתה זוכר איך אמרתי לך?
זה מסכים, אני כתבתי טור מיד אחרי המשחק הזה, כולם התלהבו מההופעה של תמיר כהן, שהוא רץ הרבה ונתן מכות וכאלה, אבל אמרתי, תראו, תמיר כהן הוא קשר סבבה, אבל מודריץ' עם הטאט שלו והנגיעות בכדור, וכבר אז כבר התחילו לדבר עליו ביירן מינכן וטוטנהאם וארסנל וכאלה, הטאץ' בכדור שוב, כשאתה שולט בקישור, אתה שולט במשחק, ואתה שולט בנרטיב של המשחק. והוא פשוט, הקטן הזה, 1.70 וכלום, שוקל כמו ילד בכיתה זין, פשוט שולט במשחק. לוקח כדור, היה שם הקטע שהוא לקח מהרי קיין כדור, שהרי קיין זה השחקן אחד מהכבדים במשחק, אחד מהגבוהים והחזקים, הוא פשוט מעיף אותו כזה עם המרפא כאילו בקטנה, זה דברים ש... ואז הוא לוקח ומרגיע את המשחק, כלומר, הוא לוקח את הכדור ומרגיע את המשחק.
אבל אתה יודע, רואים אותו בעיקר עם הכדור, אבל צריך לראות אותו גם בלי... איך הוא מוביל את הלחץ, איך הוא... הוא סימן... הרי מה היה העניין של האנגליה? המאמן של האנגליה, סאוטגייט, היה בפני דילמה. האם אני הולך עם המערך המנצח שלי, לא משנה כלום, או שאני מתאים את עצמי לעובדה שאני פעם ראשונה בטורן הזה פוגש קישור רציני? כי אתה יודע, דה בריין לא שיחק שהם היו מול בלגיה, חמאס לא שיחק שהם היו מול קולומביה, הוא לא פגש שום דבר קרוב לזה. ואז הוא הלך רק עם ג'ורדן אנדרסון כשער אחורי. ואתה ראית איך מנצלים, איך הוא לוחץ אותו, ואז אין לאנגלים אין משחק. ומה עשה סאוטגייט, מאמן לא מנוסה, שראינו את זה אתמול עם החילופים
והתמודות שלו. איזה
קום להוסיף ליד אנדרסון כשער, הוא החליפה סוגי קייר במקום.
אם נגיד אנגליה משחקת עם אריק דייר וג'ורדן אנדרסון, ונגיד רק דלה אלי או, לא יודע, לופטוס צ'יק, שהוא הרבה יותר פיזי וגדול, ויכול גם לכדרר סטייל דמבלה כזה לתוך הרחבה, יש להם סיכוי יותר טוב מול רקיטיץ' ומודריץ' וברוזוביץ'?
אני לא מכיר את הנבחרות מספיק לעומק בשביל להגיד, זה גם שאלה שהיא מאוד היפותטית בעיניי, אבל אני חושב שלא משנה מה שאנגליה תעשה, אין לה את אותה איכות שיש לקרואטיה בקישור, אז לא משנה מה יהיה, זה יהיה, אתה יודע, בקישור תהיה עדיפות לקרואטיה.
בוקסה.
שאין לך איכות מול הקבוצה היריבה, ואתה יודע שאתה די נחות באיכות שלך מול הקבוצה היריבה. אני חושב שאנגליה היו צריכים לוותר על שיטת שלושת הבלמים, ודווקא להדביק שיטה על שיטה. ואז מבחינת הלחץ ומרכז שדה, שאתה בא בשמירה אישית, אגב, כמו שהצרפתים עשו לבלגים, והיה להם מאוד קשה לפתח את המשחק בהתחלה, אני חושב שגם הבלגים, אגב, הדביקו שיטה על צרפת. אם ראית, ורטוגן שיחק סוג של מגן שמאלי, משהו תמיד
הבן הזה,
כי עדן עזרד לא באמת היה שם,
כן.
והם, שהכדור היה אצלהם, הם עמדו שלישייה בלמים, שהכדור היה אצל הצרפתים, הם עמדו בדיוק שיטה על שיטה, בדיוק בשביל לנסות לגרום לצרפת, לא לפתח את המשחק הרגיל שלה, באמת זה גם עבד לבלגים,
אז
עכשיו שהאנגליה היו צריכים להדביק את השיטה, שיטה על שיטה, ויותר ללחוץ את רקיטיץ' ומודריץ'.
בוא נדבר על צרפת אז, כי הם אלו שעולים לגמר מול קרואטיה, ודיברנו עכשיו הרבה על קרואטיה, צרפת, אם קרואטיה זה פשן וטירוף ומנטליות של לוחמי רחוב, אגב נראים כמו לוחמי UFC כל אחד, צרפת זה המקצועיות האדירה, השחקנים האקדמיים האלה, שאגב גם כן גדלו ברחוב, אבל עברו איזה הליך חידון כזה, שהטכניקה שלהם מושלמת, הכדרור שלהם מדהים, הם מנצחים קבוצות, וזה לא נראה שהם איזיו, כן? זה נראה כאילו שהם עשו את זה ככה בעמידה עם קוס אספרסו ביד. איך הם נכנסים למשחק הזה? דן.
שואל אותי שאלות קשות.
אני אגיד משהו, שהמצ'אפ בין מודריץ' לקנטה יהיה מהיפים שנראה, אני חושב שזה...
אוקיי.
בכלל, זה שתי חוליות הקישור הכי טובות בטורניר הזה.
הם חייבים לעבור ביקוד סמים שניהם, אגב.
רקיטיץ', מודריץ', ברוזוביץ'.
שנייה, בוקסה, כן. בוקסה, בוא דבר איתי על המצ'אפ הזה.
הם חייבים לעבור ביקוד סמים, קנטה ומודריץ'. זה נראה לפעמים כאילו... אתה יודע מה, הטלוויזיה, מה הקורסה, אתה אומר, איך אפשר לרוץ ככה? איך אפשר? וזה, דן ואני עוד היינו שם. זה נראה, אתה יודע, גם לשמור על איכות של משחק וגם לרוץ ככה, זה מאוד קשה להיות בדופק כזה. ואתה יודע, מודריץ' לא מאבד כדור, וכאן אתם חלץ את כל הכדורים, הם שניהם באמת יהיה מאוד מעניין לראות את המצ'אפ הזה.
בנגד בלגיה זה היה קנטה בשמאל עם פוגבה על דה בריינה, וקנטה עם מתיודי, או הפוך, לא, כן, פוגבה מימין, וקנטה עם מתיודי נגד דה בריינה, ופוגבה עם קנטה נגד הזר, והם פשוט, כלומר, הבלגים, חוץ מכמה הזדמנויות בתחילת המשחק, לא הגיעו למצב הפקעה טוב. כלומר, זה היה סגירה הרמטית בקישור.
זה בדיוק מה שאתה מדבר, זה העניין, אבל בלגיה, אתה יודע, מה זה לא הגיעו למצב? בלגיה החזיקו בכדור 64%, בעטו, נכון שבאיומים צרפת היו לה פי שניים הרבה יותר, והיא מעל החלוץ מקום שימור שיכול גם להיים על השאר, זה בכלל היה יכול להיגמר בתוצאה יותר גבוהה, אבל צרפת מגיעה לגמר הזו כנבחרת אפורה, כנבחרת שלא ממצה את הפוטנציאל שלה, אתה רואה ניצוצות של אמבפה, אבל יש לך כל כך הרבה, אתה יודע, כישרון, גם על הספסל, גם על המגרש,
גם לא בסגל.
אני אגיד לכם משהו, אם היא מפסידה את הגמר, אני אגיד לכם...
רביות, אתה יודע, על הכבד.
אתה מסתכל, כן, אתה מסתכל על זה.
אני לא מסכים, מה שאתה אומר.
דן לא מסכים, עמית, תן לו שנייה.
אם היא מפסידה בגמר, ישחטו את דשן, כי הנבחרת לא מלהיבה מספיק.
עמית, אני לא חושב שישחטו את דשן בכל מקרה, אבל בוא,
דן... אני ממש לא מסכים איתך, אני חושב, אני רואה את העניין הזה בדיוק, בדיוק ההפך. צרפת ידענו לפני הטורניר שהם יכולים להרכיב 4 נבחרות. יש להם באמת, יש להם איכות ל4 נבחרות חזקות. להחזיק את המיקרופון.
כן, כן, תן בראש.
יש להם איכות ל4 נבחרות. עכשיו, יש להם בעיה, באמת, כבר כמה וכמה טורנירים עם הרוח הקבוצתית. זה ברור שמבחינה אינדיבידואלית הם נבחרת מדהימה. ובאמת, אתה רואה את זה כל הזמן, אתה רואה את זה גם במגרש. כל מאבק הם שם. נגד מי זה היה? שאז אמרתי לך, לא נגד בלגיה, אחד קודם.
ארגנטינה?
אורוגוואי.
ארגנטינה. אורוגוואי. איזה מאבקים, איזה מאבקים של אחד על אחד. באמת, זה היה מדהים לראות. עכשיו, מה שמעניין שם, שהנבחרת הזאת, אתה רואה פה משהו שהוא קולקטיבי. משהו שהוא מתפקד מבחינת קולקטיבית, ובהקשר הזה הם מאוד מאוד יציבים, וככה נראית נבחרת שזוכה בטורניר אגב. הנבחרות שזוכות בטורניר זה קודם כל נבחרות שיכולות לא לספוג שער, וזה לא תמיד הנבחרות שמשחקות כדורגל ושמות 3 שערים, ואז עפות בשמינית או ברבע. עכשיו, בהקשר הזה, מה שמאוד מעניין, ומה שמאוד מייצג את זה בעיניי, זה פוגבה. שזה באמת כוכב על, הוא כאילו הכי ילד אינסטגרם שיש, תמיד כאילו עסוק בתדמית שלו ובדבר...
כמו נעימר כאילו, כביכול.
ובטורניר הזה הוא פשוט רול פלייר, הוא פשוט, יש משחקים שאתה בקושי שם לב אליו, הוא פשוט עושה את העבודה שלו, הוא מחזיק את הקישור, הוא לא מחפש, ככה זה נראה, שוב, אתה אף פעם לא יכול לדעת, להיות הכוכב, וזה בעיניי מדהים, וזה בעיניי הרוח של הנבחרת הזאת בטורניר הזה.
צריך להגיד ששלוש אלופות העולם האחרונות ביחד, אפשר לזכור להם אולי רק את 7-1, המשחק ההוא, אתה יודע, מבחינת במונדיאלים, מה הם עשו ספרד לפני זה עם ה-1-0 עם השאלה, ואיטליה גם כן, אבל...
גם צרפת ב-98, אתה יודע, גם צרפת.
צרפת עד הגמר, בגמר 3-0 על ברזיל, זוכרים.
כן, כן, אבל...
עד הגמר 1-0 על פורוגוואי, דקה מ-14, 0-0 פנדלים מול איטליה.
גם בחצי גמר, אגב...
בחצי גמר מהפך.
בדיוק, של תורם.
נכון, אז תשמע, אבל בסוף צרפת, אני מאוד מעריך את דשאן, הוא המנהיג של הנבחרת הזו, וצריך להגיד, יש לנו שני מאמנים, דשאן בן 49 ודליץ' 51, מאמנים יחסית צעירים. דשאן, תשמע, הלחץ... שוב, הלחץ שהוא מתמודד איתו בכל דבר שהוא עושה הוא מטורף, אתה יודע, א', שהוא עיף את בנזמה, אז קנטונה ועוד אחרים אמרו שזה מחל גזענות והוא עושה את זה מסיבות לא מקצועיות למרות שזה שטויות, והוא טבע אותם, הוא איים לטבע אותם, דשן בחזרה.
לא, לדשן ולקנטונה, הרי קנטונה קינה אותו סוחב מים, ויש שם, אני אתן לך לסיים, אבל יש כאילו בצרפת את העניין הזה של הסוחב מים והכוכב, כלומר, והכוכב, הפנשה, החבר'ה שיש להם שמוסיפים את הברק. תיארי אנרי. ודשן הוא זה, כאילו, דשן לא סתם הם זכו ב-98 וב-2000 עם דשן בקישור, כי הוא זה שעושה את כל העבודות שצריך לעשות כדי לנצח משחקים, והכוכבים לא יעשו.
היה הקנטה של עכשיו, וגם מספר 6 שהוא משתקף בו, וכן, ודשן, שוב, רק להזכיר את הסיפור שלו, בן 19, אנחנו לקראת הקריסמס, 21 בדצמבר, אח שלו, כן, משפחה מהאלפים, אח שלו בטיסה, מת בתאונת מטוס של אייר פרנס שם, ושלושה ימים אחרי זה, כשהוא בשיא הדיכאון, גם האבא של אשתו מת מכתף לב, ובתוך זה צומח לו מנהיג שהופך לקפטן הנבחרת,
הוא גם, אגב, הוא עצמו...
הוא עושה מה שזגלו ובקנבאואר.
הוא עצמו אמר שזה היה התקופה מאוד קשוחה, הוא שקל לפרוש מכדורגל, מאוד קשוחה מבחינה אישית, והוא אמר, משם אתה גדל. והוא אומר, הייתי צריך להיות קשוח בשביל ההורים שלי, שלהם היה יותר קשה, ואני חושב, אני לא רוצה לעשות את השוואה וזה, אבל כשאתה מסתכל על משפחות שקולות, ואני מכיר היטב את העניין הזה, אתה רואה סוג של קשיחות של האחים, שאתה יודע, הם אף פעם לא יהיו האח שהלך, והם גדלים בתוך, קודם כל עם פרופורציות אחרות לחיים, והם גדלים לתוך איזשהו, אני לא אגיד תבנית, אבל אתה גדל באמת באיזשהו סוג של טראומה, ובאיזשהו סוג של עצב מאוד גדול, וזה הופך אותך לקשה יותר, ונוקשה יותר, ואתה תעשה מה שאתה צריך כדי לנצח.
ותשמע, דשאן דיבר על זה, וכולם בצרפת זוכרים מה היה לפני שנתיים.
בדיוק.
בדיוק אותו דבר, גמר היורו.
עוד בבית.
בבית, ומול האנדרדוג.
כן.
והוא אמרו, אחרי שהוא ניצחו את החצי גמר, הוא אמר, לא עשינו כלום, כולנו זוכרים כמה זה כואב, ואתה יודע, אם צרפת ינצחו, אז אנחנו נגיד את המשפט הידוע, אתה לומד יותר מהפסדים מאשר מניצחונות.
אני אגיד רק מילה.
מה שונה בין יורו, בין צרפת ליורו וצרפת הזאת לדעתך?
קודם כל הם מגיעים, אתה יודע, אחרי טראומה, להגיע בבית, אגב, גם ביורו הם היו מאוד פייבוריטים, בכלל מתחילת הטורניר. הם הגיעו לגמר, הוא הצליח להגיע איתם לגמר, ובאו מול פורטוגל, קריסטיאנו רונלדו, הכוכב הגדול בעולם, נפצע בדקה העשירית, ובכל זאת הם הפסידו בבית לפורטוגל. זאת אומרת שהם באו עכשיו ויש להם מקום לתקן את העוול שנעשה לפני שנתיים. אני עוד מילה רק אגיד על דז'אן. דז'אן, אגב, עכשיו במונדיאל הזה, הוא הפך למאמן בעל, עם הכי הרבה הופעות כמאמן, שנבחר את צרפת. הוא משהו מיוחד בצרפת. הוא סוג של סמל. הוא הניף את הגביע ב-98. הוא נמצא איתם עכשיו בגמר שלישי. יש בו משהו באמת שמסתכלים עליו בצרפת על דז'אן. אמנם זידן הוא גדול השחקנים וזה, אבל דז'אן הוא הרבה יותר מניק, כמו שדיברנו עליו. הוא הרבה יותר מורגש בעם, והוא הרבה יותר צרפתי מאשר זידן. הוא הרבה יותר מזוהה איתם. שוב, הגמר הזה, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם יזכו או לא, כי אתה יודע, כמו שהוא אמר, זגלו ובקנבאואר, דז'אן יכול להפוך לאגדה.
דן, יש מחקר חשוב שנקרא Talent Needs Tragedy, או לא טראג'די, Talent Needs Trauma. מהניסיון שלך, כמה באמת דברים גרועים שקורים לשחקנים מסייעים להם לצמוח, כמה אתה רואה את זה מצלך, כאילו, כמה המאבק הפנימי חיצוני הזה עוזר לפעמים לשחקנים להיות השחקנים שהם?
אני חושב שזה יכול ללכת לכאן או לכאן. אני חושב שקורים לך דברים רעים, אז זה גם יכול להפוך אותך למאוד רגיש ופגיע. והרבה פעמים אנחנו גם נוטים בדיעבד להסתכל על שחקנים גדולים, ואז להסתכל אחורה ולהגיד, הנה, הוא, כאילו, זה סיפור
כאילו
מאוד, מאוד יפה.
כן.
צריך להיזהר גם מהסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד יפה, לקחת אחורה, וגם מייקל ג'ורדן תמיד היה אומר איך זה שהוא הפסיד לאח שלו, לארי, בחצר האחורית, ואיך זה שלא קיבלו אותו לנבחרת תיכון בכיתה ט', ואז מין
מוצר
נרטיב כזה של התגברות עצמית.
אבל אתה יודע שמייקל ג'ורדן, הוא לקח את הזה שלא קיבלו אותו לכיתה ט', ואת השם של הבן אדם שנבחר כמו, הוא היה משתמש בו ככדורסלן מפורסם, כשהוא נכנס למלונות. כלומר, זה עד כדי כך, אתה יודע, זה עד כדי כך השפיע עליו, שהוא לקח את זה, אתה יודע, הוא הפך לכוכב בצפון קרוליינה כבר בקולג', כאילו, אתה יודע, זה דברים...
אני חושב... בין אובססיה לבין תשוקה.
אני חושב שספורטאי צריך ללמוד, איך לקחת כל דבר שקורה לו, דברים רעים ודברים טובים, ולגייס אותם לאיזשהו כוח. אני מכיר המון 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 ספורטאים שבאים מבית קשה, ואתה רואה את זה באיך שהם מגיבים במגרש להערה, באופן שלילי אני אומר.
כלומר, שכאילו קורה משהו ואז הם מתפרקים.
המון, יותר, אני כאילו אפשר להצביע על יותר. כאילו שחקנים שקורים להם דברים קשים, וזה בעצם מאוד משפיע לרעה על הקריירה שלהם. אני חושב שכספורטאי אתה צריך לשאוף, להיות כמו לוויתן, כאילו כל מה שאתה בולע, צריך להגדיל אותך ולעשות אותך יותר חזק.
רק יותר מהיר, לוויתן רק יותר מהיר.
אתה יודע, אתה יכול להיות מין לוויתן כזה כמו לוקאקו. אז אתה יודע, מבחינה פסיכולוגית אני בטוח שיהיו לך מחקרים שהולכים לכאן, ומחקרים שהולכים לכאן זה לא משהו שהוא...
כמו בכל דבר אגב.
נכון.
לוינטל, כשאנחנו מסתכלים על צרפת, זה קודם כל העובדה שהם לא סופגים הרבה.
לא ספגו מול אורוגוואי.
כן, לא ספגו מול אורוגוואי ובחצי גמר.
שני בלמים הכי טובים בעולם היום.
וספגו, כן, וספגו ממסי, שני בישולים ממסי ושער מטורף של דימריה.
אני אגיד שלא רק שההגנה שלהם לא ספגה, היא גם ניצחה את רבע הגמר ואת החצי גמר.
נכון, נכון, נכון.
זה, שוב, אנחנו רואים, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים כאילו על, על הקישור של, של, של קרואטיה, זה, זה ברצלונה וריאל מדריד, אנחנו מסתכלים על ההגנה של צרפת, הבלמים, זה ברצלונה וריאל מדריד, כלומר, לא סתם השחקנים הכי טובים בעולם מגיעים לקבוצות הכי טובות בעולם, ואז מגיעים גם לגמר, הגמר העולמי. יש פה איכות יוצא דופן של בלמים והצרפתים.
כן, יש פה איכות אדירה, ותראה, ורן היה שם, זה אומרים כל הזמן, צריך להזכיר את צרפת נבחרת, אמרנו, גיל ממוצע 26 של הרכב, והנבחרת האחת הכי צעירות, או השנייה הכי צעירה אחרי ניגריה בטורניר, אבל יש לך שחקנים שהיו לפני 4 שנים ניסיון, גריזמן, פוגבה, ורן, ג'ירו, ואתה יודע, זו באמת הגנה שצריך להזכיר משהו, דשאן אלתר, משחקי הכנה לא היו טובים, הוא גמר עם איזה 1-1 מול ארצות הברית, היה תחושה שלא יודעים לאן זה ילך, היו נבחרות כמו ברזיל שהגיעו בהיי, דווקא צרפת זה שהגיע, שלא ברור אם זה מתחבר, אבל שואפים...
מה זה, אחרי המשחק השלישי בבתים, אמרו, מה זה, זה לא צרפת.
נכון, כל שלב הבתים שלהם היה מאוד לא מרשים, ואני מזכיר לך ש... כאילו, כל מי שהיה רושם את ההרכב של צרפת לקראת הטורניר הזה, בחצי שנה האחרונה היה רושם לך מגנים, סידיבה ומנדי. ומי משחק מגנים? פבר, לוקאס הרננדז. כמה הכירו אפילו את לוקאס הרננדז. ואתה יודע, ולכולם יש חלק, פבר כבש את הגול החשוב, והוא שישבה, הגול נפלא.
זה הגול הטורניר?
פבר לא היה שחקן הרכב, הוא הגיע לשטוטגרט בבונדסליגה 2. אתה יודע, הוא עליי...
מדהים.
זה באמת סיפור מדהים. הוא פתאום...
שם הקיבלה, יכול... והנבחרת הוא כמגן, ואז המניה שלו קופצת, באיין מינכן, אתה יודע, זה תמיד... זה תמיד, אני רוצה לשאול אתכם על זה. אתה יודע, יש את... יש ספר שאני קראתי, טל מונטל, אני אתן לו... קרדיט, דן. אני אתן לך... הוא כתב על האפקט האחרונות. אתה יודע, ריאל החתימה ב-2010 אחרי המונדיאל את אוזיל ואת חמאס מונדיאל הקודם, ושניהם לא היו הצלחות גדולות ביותר של המועדון, בטח לא חמאס.
רונלדו ב-2002.
וכן, ואתה יודע, קרויף, שביורו 96 הרשים את אלכס פרגוסון, ואחרי זה פרגוסון אמר איזה טעות, חבל שלא הסתכלתי.
גם קארל פובורסקי יש את ה...
כן, אז אתה יודע, זה בעיה שקבוצות נותנות יותר מדי דגש למה שרואים בטורניר המשחקנים, ולא מספיק אולי על הקבוצות, בגלל ההייפ של המונדיאל. יכול להיות דבר כזה?
אני אענה.
יאללה.
אני חושב שהיום זה פחות מבעבר, כי בעבר, בצורך העניין בשנות ה-90, מה שאתה אומר, בתחילת אפילו שנות ה-2000, לא היה את המודעות שיש היום. היום כבר יש מודעות, יודעים כל דבר. היום השחקנים הדרום האמריקאים, בצורך העניין, שהם כוכבים בגיל 20, הם מגיעים לריאל מדריד וברצלונה. מה שפעם לא היה קורה. רומאריו עבר בבאס ואיינדובן.
שחק בו קינטרו, שמי הכיר אותו ועכשיו...
קינטרו, אני הכרתי אותו. אתה הכרת אותו, אני שוכנע שהכרנו אותו. אני, קינטרו הכר. שוב, אני לא בטוח שהוא עדיין מתאים לרמות הגבוהות, עדיין יש שחקנים שמתחבים לנו בפורטו, בנפיקה, או כל מיני מועדונים די קטנים לעומת ריאל מדריד וברצלונה, שעדיין אנחנו יכולים לשחק גם בברצלונה וריאל מדריד. והמונדיאל לפעמים נותן יותר חשיפה, אבל עדיין, היום זה די שונה ממה שקרה בעבר. בעבר לא הכירו, ושחקן דרום אמריקאי יכל להיות כוכב בברזיל או בארגנטינה, הוא היה מגיע קודם כל לקבוצה כמו סמדוריה, או לקבוצה כמו איינדובן, רומאריו, או רונלדיניו, פריז סן ז'רמן קודם, ורק אז ברצלונה.
אגב, גם רונלדו,
וגם רומאריו, וגם ריבלדו באספניול.
לא.
בלקרוניה, סליחה, בלקרוניה, סליחה, בלקרוניה, זכרתי כחול לבן, בלקרוניה, ורק אז בברצלונה. זאת אומרת שהכוכבים הגדולים של דרום אמריקה, שפעם היו מגיעים לדרג ב' באירופה, ורק אז, רק אם היו באמת מוכיחים את עצמם באירופה, היו קופצים, היום זה כבר לא קורה.
דן, אתה רצית להגיד משהו, אמרו משהו על ביירן מינכן, ורצית להגיד משהו.
האמת שרציתי להגיד, לקחת הדיון דווקא למקום קצת יותר תיאורטי, ולהגיד משהו על בלמים צרפתים.
אוקיי.
ואני אסתכן, אני אגיד פה משהו שאני לא יודע עדיין אם אני עומד מאחוריו ב-100%.
סבבה, זה ניסיוני לחלוטין. הייתי בגרמניה, אף אחד לא שומע.
הייתי בגרמניה ועבדתי בשביל דינמו דרזדן. ואני הסתכלתי על כמה שווקים, אוקיי? אני לא יכול להגיד איזה, זה חסוי, אוקיי? אבל אולי הסתכלתי גם על אחת הליגות הצרפתיות. ואני זוכר שדיברתי עם הספורטינג דירקטור של דינמו, ואמרתי לו, אני לא חושב שאנחנו צריכים להביא בלמים צרפתיים, אוקיי?
אוקיי.
אני לא חושב שזה צריך להיות הפוקוס שלנו, כאילו שאנחנו מסתכלים על בלמים, אני דווקא חושב שאנחנו צריכים להביא מהשוק הזה ולא מהשוק הזה.
למה?
להבנה שלי ולאיך שראיתי את זה, יש משהו, באמת, הצרפתים בונים את ההכשרה שלהם, זה באמת, אני חוזר לזה, זה שחקני אחד על אחד. וזה היה מאוד ניכר בעיניי, בליגה שהסתכלתי עליה, שהבלמים שם הם באמת מאוד אתלטים, מאוד פיזיים, טובים במאבקים, אבל זו בעיניי גם הייתה החולשה שלהם, שהם מאוד מחפשים לפתור בעיות על ידי מאבק. ואני חושב שבלם טוב, זה הדבר האחרון שהוא צריך לעשות, וכשבלם טוב מבין את המשחק בצורה קצת יותר טקטית, הוא באמת, הוא יכול לפתור הרבה הרבה בעיות עוד לפני שהן נוצרות.
נסמכים על האתלטיות שלהם.
כן, ומאוד נסמכים, וזה מעניין, כי אוקיי, אני חושב שיש המון בלמים צרפתים נהדרים מן הסתם. אני חושב שברמה התיאורטית יותר, אני דווקא אוהב יותר בלמים שדווקא, שאתה פחות רואה אותם ופחות מרגיש אותם, ואיכשהו נגמר המשחק, הרשת נקייה, ואחרי זה שאתה מסתכל ומנתח בווידאו, אתה רואה, אוקיי, פה הוא עשה את המטר הנוסף, פה הוא עשה את המטר, פה הוא דיבר עם ההוא, פה הוא סגר דווקא, אז כאילו, זאת איזושהי זווית מעניינת, אבל זו רק איזושהי תהייה, אני עדיין לא...
כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, ואנחנו מסתכלים על זה מדי פעם, אז יש משהו בבלמים הצרפתים שהוא לא בלמי, במובן הזה שהם לא עושים את הפעולות הבלמיות, כמו שנגיד הרי מגווייר עושה, או גרנקפיסט, או חוסה חימנס, או דיאגו גודין, כאילו, הם יותר, קודם כל הם הרבה יותר טובים על הכדור, הם מצליחים גם לפתוח את המשחק דרך האמצע, גם דרך מסירות ארוכות טובות, והם כמעט לא עושים פעולות בתוך הרחבה שלהם מבחינה הגנתית, שזה אגב מראה לי את הקישור הנפלא שיש לצרפת.
כן, ואם אתה דיברת על בלמים צרפתים, אז בוא, אתה יודע כמה בלמים צרפתים יש בטורניר הזה, שבכלל לא מדברים עליהם כי הם שיחקו במרוקו, כמו, אתה יודע, הכוכב של הקפטן של מרוקו,
אתה יודע,
יובנטוס, בנטיה,
רק כדי לסבר, הצרפתים, כן, סמואל אומטיטי הוא מספר 19 מבין כל הבלמים בחטיפות של פחות מאחת למשחק. כלומר,
כן, אבל זה בגלל שיש לו את קנטה.
בדיוק, בדיוק.
ולפניו.
ואני אומר שזה מה שמושלם. כלומר, יש סימביוזה. כלומר, הם עובדים ביחד, והם יודעים שיש את קנטה מולם, שהוא שום מטורף, 48 חטיפות, וזה הכי יותר מכולם. אבל
העניין אצל...
שני ידן.
אולי אני אוסיף עוד נקודה. אני חושב שבאמת... בכדורגל הפוסט-מודרני, אוקיי? אני רוצה להיות פשוט הראשון שאומר, הכדורגל הפוסט-מודרני, אז אני חושב שכבלם, אם אתה יכול להביא גם איכויות שהן דריבל, ולהכריע משחקים בצורה כזו או אחרת, אז זה ברור שזה נותן משהו מדהים לקבוצה שלך.
היום אתה מסתכל על בלם, כמה גולים הוא נותן לך?
לא, אבל בעבר היו בלמים שהפקיעו הרבה יותר.
כן,
לורן בלאן ויירו.
קומן. אני שוב, אני פשוט רוצה להרהר על מה שאמרתי מקודם. אני חושב שבצרפת אין אתוס של הגנה. אין אתוס כזה.
יש את קו מז'ינו, זה האתוס שלו.
בדיוק, אנחנו יודעים מה קרה לו.
כן.
אין אתוס של הגנה. יש באמת אומות או נבחרות או תרבויות כדורגל שאולי באמת נגיד
קרואי. אורוגוואי כזה.
אורוגוואי או יוון או whatever. בצרפת אין את האתוס הזה. יש אתוס של...
לא נכון, אני חושב שיש את האתוס הזה.
אתה חושב שכן?
בטח בליגה הצרפתית, שהיא ידועה...
הליגה הכי מעט גולים.
הכי מעט גולים. כן. אני חושב שיש את זה בצרפת.
אבל אני חושב שכערך, כאיזשהו ערך, שאתה מסתכל על מה שהם כאילו אוהבים בכדורגל שלהם, או מה שבא לידי ביטוי, או איך הם מסתכלים על הניצחונות, על ההצלחות. וזה באמת מאוד סובב סביב הסטייל והאינדיבידואל והדברים האלה. אני חושב שאם אתה כבלם, אתה נבנה כשחקן שיש לו איכויות מאוד 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 טובות ברמה אינדיבידואלית, ואתה יכול להלביש על זה גם איכות טקטית, אז אתה תהיה הכי טוב.
תראה, מה שמעניין...
אבל אם אתה רק בדבר הזה, אז באמת זה בעייתי. אם אתה רק באיכות האישית.
מה שמעניין בשני הבלמים האלה באמת, זה ששניהם משחקים ליד הסמלים הגדולים של ספרד, של ברצלונה ושל ריאל, פיקה ורמוס, ובעצם הם שמה... כאילו לא המנהיגים, לא צריכים להיות הקולנים, כן. אבל שניהם מאוד אתלטים. אין פה את המקרה של בלם גבוה והקטן שיוצא, שניהם יכולים ללחוץ...
למרות שיש אחד גבוה ואחד נמוך.
כן, אבל ורן, הוא עצר את עזר באחד על אחד בספרינט.
ואומטיטי עלה מעל פליני בגול, אתה יודע, עם כל ה...
גם בוא, אומטיטי הוא 1.82 מטר, כאילו זה לא איזה...
כן, פליני 95.
כן, אבל הוא לא, אבל שוב, זה לא איזה קנברו, כן? הוא כן יש לו...
גם, אבל צריך לזכור את המערך הצרפתי גם. המערך הצרפתי, דז'אן בוחר שחק תמיד ב-4-5-1, שהכנף שמאל הוא לא באמת כנף שמאל, מטווידי הוא שחקן של 50-50, הוא שחקן אמצע, והוא גורם לשוקסל איזון בקישור שהוא הרבה יותר חזק ונוקשה, ויותר אמצע חזק מאשר משחק שהוא באמת עם 4-5-1 שהם שני שחקני קווים, שמשחק הרבה יותר פתוח, וזה לא 4-5-1 קלאסי.
מה אתה עושה עם ז'ירו? ז'ירו, אני רק אגיד, יש לו 13 ביתות, ניסיונות ביתה בלי אחת למסגרת, והוא בעיקר משחק בהילוך מאוד מאוד איטי.
מה גברש עשה ב-98?
מה?
סטפן גברש. גברש, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו כמעט ולא זוכרים את השחקנים ששיחקו במונדיאלים, מי זכה, איך זכה וזה. אני חושב שהוא מביא המון תורנות למשחק, כמו משחק גב נהדר, הוא שומר על הכדור.
שחקן מטרה.
שחקן מטרה, הוא עושה הגנה, אם ראית את המשחק מול בלגיה, אגב, הוא עושה הגנה נהדרת, הוא עמד ישר כל הזמן על המשחק על אקסל ויסל, הוא תמיד בא לקשר האחורי. יש בו המון יתרונות טקטיות, יש בו המון יתרונות לא, מקצועיות, הוא שומר על, כמו שאמרתי, הוא שומר על הכדור, הוא נותן זמן לשחקנים שלו להגיע, הוא גם שחקן טוב, אגב, גם בסטטיסטיקה שלו בליגה האנגלית, הוא תמיד מפקיע.
גם הנבחרת יש לו רזומה רקורד כיבושים.
בדיוק, יש לו, יש לו יותר שערים בנזמה, ובנזמה עם 20-30
מוחות. איך באמת, אני, כשאנחנו מסתכלים על הנבחרות היותר טובות, אנחנו רואים שיש ממש סנטר, גם מנזוקיץ' הם ממש כאילו מישהו שהוא
תשע,
הם לא משחקים,
וגם ציוב, הטורניר הזה, גרמניה שבאה בלי תשע, עם ורנר, שקוראן בורח הצידה, תראית הנבחרות, בכלל,
לא, מריו גומז היה שם, אבל הוא לא שחק.
העניין זה שאתה לא מצליח להיכנס הרבה לרחבה בטורניר הזה, ואתה יודע, ובסוף אתה צריך את האנשים, ציוב, האפקט שלו על המשחק של רוסה, הוא שינה הכל, שהיה לה שחקן שיכול לה...
נכון.
אז בוא נדבר על זה, מה...
אגב, מנדוקיץ' כבר שנתיים ל-9 ביובה, הוא כבר שנתיים ל-9 ביובה מנדוקיץ', מאז שהיגואין הגיע, הוא זז הצידה.
אבל מה...
הוא למרות שהוא 9 קלאסי.
כן, בוא נדבר שנייה על ה-9, כן? כי אנחנו רואים באמת בכדורגל המועדונים, שאגב, הוא שונה לחלוטין מהכדורגל נבחרות, כן? כי אתה מסתכל על זה, זה... זה כמעט לא, זה כמעט לא אותו כדורגל מבחינת הקצב, מבחינת הדגשים, מבחינת הרבה דברים. מאוד יכול להיות שבגלל שזה, אתה יודע, זה ששבוע משחקים וכו', אבל אתה רואה פתאום את החזרה של התשע. כלומר, אם עכשיו כולם עוברים לתשע מזויף, או לאובמיאנגים כאלה, או אתה יודע, אפילו...
מסי.
כן, מסי. ודיאגו קוסטה הוא כאילו נזרק מצ'לסי, והוא באתלטיקו, ששם הם משחקים את הכדורגל של פעם, כאילו, וזה, כאילו, התשע out of fashion, אבל במונדיאל פה, גם ז'ירו, וגם מנזוקיץ', אתה רואה תשע.
נכון, ואחד הדברים זה שהם לוקחים, אתה יודע, שומר גבוה, ואז יש לך את הבלמים שעולים במצבים הנייחים וכובשים את כל הגולים, כן. כי יש להם חלוץ קודם כל לשמור עליו, ואתה יודע, וזה מגדיל את הבעיות שיש לך להתמודד איתם. זה צופס את תשומת לב של הבלמים, מאפשר כמובן לקשרים להצטרף מאחור, ואלה, אתה יודע, בסופו של דבר, זה בשורת, כי אין לנו את קלוזה, ואתה יודע, עזב אותנו מונדיאל.
הוא אמר בשורה, דן, אל תסתכל עליו ככה.
לא, מעניין איך ז'ירו באמת נבחר לשחק במונדיאל כתשע הראשון שנבחר לצרפת, שלה כזה הגיע והזיז אותו הצידה בארסנל.
דשאן אמר שכשג'ירו לא משחק, אז אנחנו מרגישים כמה הוא חוסר, כמה אין לנו שחקן כזה. זה שחקן שהוא ייחודי במה שהוא מביא, כמו שאמרת, עם הפיבוט והמידה
גם לשם. לגמרי, לגמרי. הנוכחות שלו גם היא, תשמע, יש לו נוכחות במגרש. אבל עדיין, הוא הגיע השנה בעונה לא טובה.
נכון.
זז הצידה, הלך לצ'לסי ובקושי משחק.
וזו השאלה, אם נבחרת, אתה צריך לבחור בעיקר את אלה שהם בקושי הכי טוב, או שאתה מגבש קבוצה. ואגב, התשובה היא לא חד משמעית.
אין, ברור. זה מעניין.
אני חושב שמה שאמרת, אוריאל, אני אנסה לתת איזושהי פרשנות למה שאמרת, אני חושב שאיך האופנה הזאת, או whatever you call it, של ה-false nine, היא בעצם, היא נולדה מתוך משחק שהוא מבוסס פוזשן, אוקיי? שזה ברסה. ושאתה משחק משחק שהוא מבוסס פוזשן, וככה אתה תופס את המשחק, יש יתרון מאוד 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 גדול, אם יכול לבוא עוד מישהו לתוך הקישור, ולייצר איזשהו יתרון מספרי, וברור שאתה צריך גם כאלה שירוצו לתוך העומק, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבשנתיים האחרונות, אז באמת יש איזושהי תשומת לב גוברת לעניין הזה של הגגן פרסינג, כמו שאמרנו, של הלחץ, ששמה במרכז המון את העניין הזה של להרוויח כדור והמאבק, וגם על לצאת למתפרצת נגד משחק פוזשן. ואני חושב שבהקשר הזה, המשקל של מישהו שהוא עם נוכחות מאוד חזקה, גם ברמה של המאבק, אבל גם ברמה של לצאת למתפרצת, שיהיה לך איזושהי כתובת לפס הראשון, שזה באמת הפונקציה של, של ג'ירו, ככל הנראה, בצרפת. אני חושב שיש לזה משקל, משקל שהוא, שהוא משמעותי. אז אני אקשור את זה לחשיבה שהיא קצת יותר רחבה.
בוקר, רצית להגיד משהו מוכר?
כן, מה שאתה אומר עכשיו, זה באמת, עכשיו המשחק עבר באמת להיות הרבה יותר בלחץ והתקפות מעבר, ואנחנו זוכים לראות שבאמת מי שמחזיקה בדרך כלל את הכדור היא זאת שמפסידה, ועמית נגע זה בתחילת השידור כאן, והוא אמר שצרפת הגיעו להמון מצבים נגד בלגיה, אבל המצבים נוצרו מזה שבלגיה הייתה בפיגור 1-0, ובלגיה שלטה במשחק ויצאה קדימה, ואז התקפות מעבר באמת לצרפת היה יותר אפשרויות לכבוש.
והדבר... בלעת אגב במשחקים שדרום אמריקאית מול אירופות, שהם משחקים הכי טובים, למה? כי דרום אמריקאיות אימרו ושחקו שחקנים קדימה.
ואני חושב ש... אנחנו חווים את זה ממש במונדיאל הזה, וצריך לדבר על זה. מצבים נייחים. המשחק מאוד טקטי, משחק מאוד מסודר. ושעד שאין גול ראשון והמשחק לא נפתח באמת להתקפות מעבר ולשטחים הריקים, אז מצבים נייחים, אנחנו ראינו, שהם נצחים, מנצחים איתם משחקים, בסופו של דבר זה כלי שמאוד חשוב.
46, 44 אחוז, תלוי איך.
44 אחוז.
אפשר לסיים את הרגע, רק משהו אחד, אפשר לסיים את הפרשה שזה חולי של הכדורגל הישראלי? כי אנחנו רואים שזה של... תודה, זהו, כאילו, די.
זה
יופי, זה יופי.
קודם כל...
פה אצל דסקל עשינו את זה, אין יותר חולי של...
אין כדורגל, זה לא בעיה ישראלית, אבל, אגב, לפי דעתי, הגישה של הישראלים למצבים נייחים, אני לא מדבר על הכדורגלנים, אני מדבר על האוהדים ועל התרבות ספורט וגם פרשנים, חלק מהפרשנים, זה מצב נייח. ואני ראיתי את אנגליה, כאילו זה לא קשור לאנגליה. בשביל להגיע למצב נייח, אתה צריך להזיז את המשחק ככה, כדי שיהיה לך את המצב הנייח שאתה תוכל לעשות בו את התרגיל או את משהו שאתה רוצה לעשות. ואנחנו רואים שמצבים נייחים במונדיאל האל הזה, זה קפץ בעשרות אחוזים. במונדיאל הקודם, 24 אחוז מהשערים, מצב נייח או פנדל. במונדיאל הזה, 69-161, כלומר אנחנו מדברים על יותר מ-44 אחוז.
גם בניקוי פנדלים עדיין, כל ריבי הגמר הוכרעו ממצבים נייחים.
כן, קרנות, 23 שערים מקרנות, פנדלים 22, ביתות חופשיות ישירות ולא ישירות, 20, הוצאות חוץ, 4. כלומר אנחנו מדברים על על המון מצבים נייחים, לפי דעתי בין 50% ל-60% אחוז מהמצבי הפקעה היו ממצבים נייחים במונדיאל הזה. זה תופעה שתבוא גם לכדורגל של המועדונים, או שזה משהו שנשאר בנבחרות?
זה כבר בכדורגל של המועדונים. אוקיי. הייתי רוצה לדעת, דן, אני אשאל אותך גם, מעניין אותי, מה אפשר לעשות עם זה? זאת אומרת, לעבוד על זה, זה בסדר, להגיע מוכן לזה, אנחנו תמיד מגיעים מוכנים לזה, אנחנו יודעים שמסיימים חימום, הדבר האחרון לפני שאתה עולה למגרש, זה ההכנה למצבים הנייחים, שבאים ומתייחסים לזה מאוד בכובד ראש, ונותנים על זה דגש מאוד גדול, ותמיד אתה עולה, ולפני שאתה שנייה, לפני שאתה משחק, אתה אומרים לך על מי אתה שומר, וזה רשום לך על הלוח על מי אתה שומר, ובכל זאת אני בטוח שגם הנבחרות הגדולות בעולם עושות את זה, ובכל זאת מגיעים שערים מצבים נייחים. איך יש איזושהי דרך למנוע את זה, או להוריד את הכמות?
אני חושב, קודם כל, אני אשחק שוב את תפקיד האנטי קרייסט, ידענו על זה גם לפני זה, אוקיי?
שנייה, אבל במועדונים, רק כדי להדגיש, במועדונים, בכדורגל מועדונים, בין 15 ל-20 אחוז מהשערים הם מצבים נייחים. אנחנו פה מדברים על זה ש-44 אחוז זה מצבים נייחים.
אני לא סטטיסטיקאי.
לא, זה לא עלה.
אני לא יודע אם המדגם הוא מספיק גדול בשביל להסיק מסקנות.
במונדיאל.
ברור שיש איזושהי חריגה, אבל צריך גם להסתכל על הדברים קצת בפרספקטיבה יותר רחבה. אני חושב שמצבים נייחים באופן מסורתי בכדורגל, וזה באמת לשאלה שלך אומר, זה משהו שהוא אמנם קיבל תשומת לב, אבל האופן שבו חשבו אותו וניתחו אותו, היה קצת, הסתכלו על זה קצת באמת כמשהו מתחת לרדאר.
כמשהו שהוא לא חלק מהמשחק.
שיש שמשחקים קרן, כאילו זה די מדהים, תחשוב, משחקים קרן כבר הרבה שנים, וזה נראה אותו דבר, בגדול, מישהו בא, מרים לתוך הרחבה, אוקיי? אני חושב ש... כשאתה מנתח את הדברים, ואתה עושה את זה, ואתה עובד על טיימינג ועל דברים כאילו קצת ברזולוציה קצת יותר גבוהה, אז באמת אפשר להרים את האיכות, גם בהגנה וגם בהתקפה אגב, במשהו שהוא, מאוד משמעותי. אני חושב שעכשיו הדיונים הטקטיים, גם אנחנו, שאנחנו מדברים טקטיקה, מדברים על המהלך של המשחק השוטף, ואנחנו לא, אני לא שמעתי כמעט כאילו דיון כאילו מיינסטרים שמדבר על, שמנתח ניתוח כאילו עמוק של מצבים נערכים. אני יודע שלצורך
העניין... התוכנית שלי אגב אתמול לפני המשחק פריגם הייתה, אני לא אומר מילה אחת על טקטיקה, רק על מצבים נערכים.
יפה.
אבל לא יודע.
אבל היה ניתוח טקטי של...
מה שנקרא טקטיקה לחוד ומציאות לחוד, כן.
אני חושב שזה גם הרבה יותר קל לנתח מצב נערך, הרבה יותר קל להתכונן.
כי זה כאילו סטרילי ולא...
אתה יודע כאילו איך המהלך התפתח, אתה יודע מאיפה הוא מתחיל. עכשיו לצורך העניין הקבוצה הנורווגית, לא נורווגית, מיטלנד.
מיטלנד, דנית, כן.
אני זוכר שקראתי על זה שהם הביאו מאמן מיוחד למצבים נייחים, הם עשו שם איזושהי עבודה הרבה הרבה יותר
משמעותית. כן, הם הביאו את כל המועדון לזה.
אגב, הם עשו ניתוח של כל הקבוצות באירופה, והבינו שאתלטיקו מדריד זו הקבוצה שמנצלת את המצבים הנייחים שלה בצורה שהיא בלתי פרופורציונית לשאר הקבוצות, והם תיקו הרבה דברים, שזה תמיד טוב לעשות, והם הגיעו למעל גול במשחק, בעונה מסוימת. כן.
אני חושב... 52%, 52% מהשערים שלהם מצבים נייחים.
יותר מגול למשחק במצב נייח, אז אני חושב ש...
והם זכו, אגב, והם זכו באליפות פעמיים, כשיש להם תקציב נמוך בהרבה משל קופנהגן.
אני
חושב שעכשיו הכדורגל מאוד משתכלל בחשיבה הטקטית שלו, ואני חושב שעכשיו האזור הזה, התחום הזה של מצבים נייחים, אגב, גם אאוטים לצורך העניין.
כן.
אתה יודע, יש לך למעלה מ-20 אאוטים במשחק. זה 20 פוזיישנים במשחק. כן. זה דבר מדהים. שלא כל כך, זה לא כל כך מקבל תשומת לב, אבל יש לך 20 פעם במשחק, יש לך הזדמנות לעשות סדר או לא לעשות סדר, וזה משהו שצריך לקבל תשומת לב.
אז זה משהו, למשל, שנפולי סארי, יש לו תרגילים להוצאות חוץ, ושחקנים שמדברים איתו, הם אומרים כאילו, הם אף פעם לא עברו תרגילים להוצאות חוץ, כמו שבנפולי, הוא כנראה מגיע לצ'לסי, אבל על מצבים נייחים, ובכלל, כשאנחנו מסתכלים על לאן הכדורגל הולך בעקבות המונדיאל הזה, וזה לא אומר שזה שיח אוקיי, זה שיח קצת לא נכון, אבל האם אנחנו עכשיו הולכים לראות פריחה, נגיד, במאמני מצבים נייחים? כלומר, או בדגשים הרבה יותר גדולים באיבונים עצמם על מצבים נייחים, בגלל שאנחנו רואים את הערך של זה, ערך שלא מנוצל. כן, דן, אתה מרים את היד.
סליחה. אני חושב שזה חייב להיות, זה לא חייב להיות מישהו, אתה יודע, מישהו שמתמחה רק בזה, כאילו כמו מאמן שוערים או whatever.
לא, כן, אנחנו רואים בפוטבול למשל...
זה מאוד תלוי מה התקציב שלך.
אנחנו רואים בפוטבול שיש לך ממש מאמנים, אגב, וגם בכדורסל, אנחנו רואים מאמנים הרבה יותר ספציפיים לכל דבר כזה.
אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שהמאמן פשוט חייב להתעמק בזה, גם ברמת האימונים וגם ברמת הניתוח של היריבה שלך. לי אגב, יש רעיון מהפכני בנוגע לקרנות, אני שומר אותו בסוד כבר 7 שנים.
אז בוא ספר לנו.
רק תזכרו, אני הולך לשחק קרן בצורה סופר שונה, יקראו לי הזוי, יקראו לי מטורף בהתחלה, אבל זה הולך לשנות את עולם הכדורגל, אז הנה הבשורה.
מה זה? תן לנו רמז, דן.
בוא למשחק של הפועל תל אביב, נערים בית, לא,
אני צוחק. אתה יודע,
אני בא למשחק הראשון, מתי המשחק הראשון?
חכה, אני לא מבטיח שום דבר, אני לא יודע אם זה...
בוקסה, אתה מאשר לו לעשות את זה?
בוקסה מתחיל להזיע.
מה, להעלות שוער לכל קרן? נכון, נכון?
משהו מאוד פשוט.
עכשיו שוערים נמוכים, לא כדאי.
דיברנו על זה שהרמה פחות טובה, ואין להם הרבה זמן להתאמן. זה בכל זאת, לפני, בשנות ה-80, היו 60 ויותר ימי אימון לנבחרות האלה, וכמובן, הדבר אולי שהכי קל והכי נוח לאמן, כי, אתה יודע, ליצור קבוצה מהתקופה הזאת יותר קשה אולי לעבוד על... דברים של תוך כדי משחק, אז זה המצבים הנייחים.
אגב, אנחנו רואים שבלגיה מאמנת את כל השחקנים שלה, בכל המועדונים, בשמירה אזורית. בקרנות ובמצבים נייחים, אין שמירה אישית, בגלל שהם אומרים שזה מלמד את המשחק הרבה יותר טוב. כלומר, מהמצבים נייחים ללמוד את המשחק.
בסך הכל, אתה יודע, אתה מעלה את הבלמים, יש לך מצב שהיחיד במשחק, שיש לך כל כך הרבה שחקנים ברחבה, אחרת זה יהיה לך שחקן שניים התקפה מול כמה שחקני הגנה, ואנחנו רואים מה לעשות, שאם אתה מאמר יותר, אז יהיה גם יותר סיכוי שתקבל.
אנחנו ראינו גם את הטקטיקה של מקסיקו, שבעצם הוציאה...
שלושה שחקנים, זה מה שרציתי להגיד, מקסיקו עם שלושה שחקנים במצבים נייחים, מחכים על החצי, מוציאה את השחקנים מהרחבה. אגב, דיברת על סארי, הסארי עם 11 שחקנים בתוך ה-16. תמיד במצבים נייחים, ועוד משהו בעניין של...
לא 11 שחקנים, כי השוער לא עולה.
לא, לא, בהגנה, אני דבר
עכשיו... בהגנה,
הגנתית, דיברתי הגנתית. עכשיו אני אגע בנקודה ההתקפית, שיש מצב נייח מלבד קרן, לא משנה, 20 מטר אלכסונית מהשאר, מהצדדים, אתה חייב שיהיה לך מרים ברמה גבוהה. דוד רביבו, מהרן רדי, מאור בוזגלו, הם רוב הבישולים שלהם, הם מהסייני בישולים במדינת ישראל. זה בגלל שיש להם בעיטה באמת יוצאת דופן, טכניקה מושלמת של הרמה, ואתה צריך שיהיה לך למגרש שחקן שיודע להרים.
גריזמן לצרפת, כן, שעושה, כן. שיש לו בישולים, הוא מעורב בהכי הרבה שערים בנוקאוט.
אבל מה אתה אומר על הטורניר שלו? כי צריך להגיד, יש לו שני פנדלים ושער אחד שהשוער אבל...
השמיד, מה דיבר?
אני אגיד משהו על גריזמן. גריזמן, אני מסכים עם עמית על מה, על שהוא כאילו לא בטורניר.
ציפינו לנו להרבה יותר כדורים.
עדיין, בגריזמן, שאני אומר, אני אמרתי את זה כמה פעמים, נכון, הם פבאו, הוא עילוי, והוא עם יכולות מדהימות, והוא מתפתח להיות מהשחקנים הטובים בעולם, כנראה, בהיסטוריה מדבר, כי בעולם הוא היום הוא כבר מהשחקנים הטובים, בגריזמן, ואמרתי את זה מגבר מקודש, יש משהו שונה, יש משהו אחר מאשר השאר הצרפתים. הטכניקה שלו היא נקייה,
הוא גם סתם.
לא רק להגיד את זה.
הוא שחקן ספרדי.
הוא בדיוק. הנגיעה שלו, הליטוף שלו בכדור, הליטוף שלו בכדור, הטכניקה שלו היא שונה.
אגב, גם הוא מאגר, גם הוא מרקע מאגרים, המשפחה שלו הגיעה מגרמניה, גריזמן, אבל... בוא שנייה נדבר על גריזמן, בגלל שגריזמן הוא באמת בעיניי הוא מיוחד, בגלל שכל הפעולות שלו הן פעולות מכריות, הוא מעורב בהכיר ביצירת מצבים עבור צרפת, גם בתוך השטף של המשחק, כלומר הוא לא עצמו בהכרח יוצר את המצב, אבל המסירה שלו כן יוצרת מצב ליצירת מצב, ואנחנו רואים שהוא ממש משחק כפליימקר, כי אין להם עשר, כלומר אין להם מישהו שזה, והוא כאילו...
הוא העשר, זה כבר לא אגיד למודרני החדש, כי כבר דל פיירו היה העשר הזה שהוא סקנד סטרייקר כזה.
שלושת רבעי קוראים לזה באיטליה.
כן, בדיוק.
באמת?
טרקורטיסטה, כן, הקשר
ההתקפי. אבל גריזמן, כמו שאומרים בשפה הכי פשוטה, הוא תכלס. תכלס.
שאגב זה מאוד הגיוני, כי הוא באתלטיקו מדריד, ובאתלטיקו מדריד, אין לו הרבה זמן על הכדור, וכל נגיעה בכדור צריכה להיות החלטית מאוד, ומכריעה מאוד, ואני חושב ש...
הוא עשה 29 שערים ו-15 בשביל
בעונה האחרונה.
בדיוק. 29 שערים?
29 ו-15, אבל מאז ש...
לא, לא, בכלל, בעונה.
ליגה?
בכל העונה.
בעונה, בעונה.
22 ליגה, ראיתי.
אגב, עם מה הוא טוב? הוא טוב עם חלוץ לפניו, שלוקח את חלק מתשומת הלב ממנו. גריזמן מצוין בחללים הקטנים האלה, שנוצרים בזכות החלוץ, שפועל ולוקח עליו בלמים.
אבל גריזמן, אתה יודע שהוא הפסיד במונדיאל הזה, כי הוא נכנס כשחקן הצרפתי הכי אהוב, והיום זה כבר אמבפה, בסקרים האחרונים.
אם הוא יניף את הגביע וייתן את הגול בגמר, אף אחד לא יזכור, אתה יודע. זידן, ב-98, אתה יודע, הוא הורחק באדום.
כן, ודסאי ב-98, זידן 2006, אבל... תשמע,
לא, דסאי בגמר.
זידן הוא חק ב-98 גם, נגד ערב הסעודית. זידן נגח בשחקן. אז אני מזו שאני אומר, אתה יודע, הוא הגיע עד הגמר
שנייה, אני עם האוזניות, אז קצת כאב לי עכשיו. שנייה.
הוא קולוריס, לא אמרנו מילה, על הקפטן, המנהיג, והאיש שהביא אותם לפה, עם ההצלה מול קאסרס, וההצלה הגדולה גם...
קאפה דז'אן, תזכיר את זה, אתה בטח יודע.
לא, הוא לא, אתה יודע...
לא, בהופעות, הוא הקאפה דז'אן עכשיו.
נכון, הוא קולוריס, לא רק זה, הוא, אתה יודע, הוא מתי מונה לקפטן, מתי הוא לקחת נבחרת, אחרי שהקריסה החברתית ב-2010, שהוא אז בן 23, ואתה יודע, כל הסיפור שם, עם מה שקרה מחנה אימונים, מה שהם עשו למאמן, וכל ואז הוא בעצם המנהיג שלה, אתה יודע, כבר מהימים, עוד לפני שאני הגיע ב-2012, עוד תחת לורן בלן, ואתה יודע, נבחרת החדשה הזאת, שהיא באמת הרבה יותר קרובה לאיזה משהו, פסיפה של החברה הצרפתית, כי אתה יודע, יש לך גם לוריס, גם גריזמן, גם לוקאס, גם פאבר, זה לא רק, אתה יודע, חשבו, אני אגיד לכם משהו לא פוליטיקלי קורקט, החשש שהיה, שזאת תהיה נבחרת שכולם למאגרים, ולמה אני אומר את זה? 98 זה היה המושג היה הלבנים, הצו אפריקאים והשחורים, בלאם בלאק בר. ואמר אלפין קלקאות שהוא פילוסוף צרפתי, כן, ב-2004 שצרפת כבר ירדה קצת נכשלה אז וזה, הוא אמר, הפכנו לבלאק בלאק בלאק. זאת אומרת, הזיהוי לא היה שם, הנבחרת הזאת...
ואגב, שוב, אני אזכיר את העניין הזה. 1958 צרפת נותנת חצי גמר מונדיאל עם בני מאגרים פולנים, אלג'יראים, מרוקאים.
פונטן אבל, לא?
פונטן גם כן, פונטן הוא גם כן היה לפי דעתי אלג'יראי, וקופה היה בן מאגרים פולנים מפולין. תמיד היה להם, גם ב-82 היה להם תמיד אנשים ממעלי וזה. למה? קולוניות זה חלק מצרפת. הצרפתים מגיעים מהקולוניות. היום אתה מסתובב בפריז או בליון או בכלל, בהרבה מקומות יש שם הרבה בני אדם שהם לא צרפתים מקוריים, אבל אין דבר כזה צרפתים מקוריים, בגלל שהצרפת זה סט ערכים, זה לא גזע, ואני שונא את הכל על הפנים וכל האחרות האלה.
כן, אבל אמבפה הוא במובן הזה כן ספורטאי סטור.
אגב, אמבפה קמרוני, אלג'יראי, כן? כאילו, זה משהו ש... זה צרפת.
כן, אבל תראה, אחד כמו פוגבה, הוא כן, אחד כמו פוגבה, עם כל ההתנהגות שלו, של זה שהתאשר וכל התספורות, וזה יכול לעורר אנטגוניזם. אמבפה, זה סוג
של מייקל
ג'ורדן כזה. אתה חייב לאהוב אותו, לא משנה מה.
אוקיי.
לא כי הוא שחור.
דן, רצית להגיד משהו?
כי הוא שחור, כי בגלל הסיפור.
מה?
לא, אמרת שכאילו, אם אתה בעצם אומר שקולוניאליזם וכיבוש הופך אותך לנבחרת טובה יותר, אז מה זה אומר על הכדורגל הישראלי?
אנחנו לא מנצח, אנחנו, אין לנו...
צריך להמשיך.
אנחנו צריכים יותר פלסטינים בנבחרת, יותר פלסטינים, לבנונים, להביא את הדצל, טוב, שנייה...
קרואטיה יסתדרו גם בלי זה.
כן, קרואטיה, אגב, באיזשהו מקום, כן, קרואטיה, הם שדי תהירו את עצמם, וכאילו יש להם רק קרואטים...
חוק בוסמן, הלו.
לא, בסדר.
בלי חוק בוסמן, מה הם נבחרת קרואטיה?
בסדר, אבל קרואטים, לא, ברור, אבל קרואטים הם כאילו כביכול, כביכול, קרואטיה זה הלאום המגובש. אגב, כשאתה מסתכל על הספרי היסטוריה של קרואטיה, יש יותר אזכורים לספורט מאשר כל מדינה אחרת, אפרופו תרבות ספורט וכאלה.
חוץ מאורוגוואי.
לא, גם יותר מאורוגוואי. כי אורוגוואי זה רק כדורגל, וקרואטיה זה כדור מים.
התקרית של בובן הרי.
כן, כן, שהם התחילו מלחמה.
זו מדינה שקמה, וטוג'מן רצה דרך הכדורגל, שיהיו המאמי של כולם.
אתה מכיר את הסרט אחים. 30-30.
לא ראית. ראיתי, אמרת לי לראות.
פטרוביץ' וזה, כן. טוב, אנחנו רוצים, יש לנו עוד איזה משהו להגיד לקראת הגמר, או שאנחנו רוצים להגיד משהו על המפסידים, בלגיה, אנגליה, או משהו שנוסף שראינו במונדיאל הזה ולמדנו ממנו. בוקסה?
אני, כמו שדן אומר, אז בשורה המונדיאל, אני לא לוקח מטורניר משהו. אתה חווה במהלך כל השנה, אתה רואה שינוי של כדורגל, שהוא קורה לאורך כמה שנים, ולא לפי איזה טורניר של חודש.
אבל יש דבר אחד שכן לקחת, שזה העובדה שזה לא, אתה יודע, התקשורת, אנחנו עסוקים בייחוד בתקופה שלנו, לבנות את זה כאילו זה משחק של כוכבים, בזמן שזה המשחק הכי קבוצתי שיש, יותר מכדורסל, יותר מאלפים אחרי, פה, אם תמיד מסי להפועל כפר סבא,
לוינטל, לוינטל, שנייה, קודם כל יש מצב, אבל דרומן, החיוכים שלך ב...
שלי.
כן, החיוכים הקטנים, כן, דבר, חבל שלא רואים את זה.
אני מאוד נהנה להקשיב לך.
כן.
באמת,
לא. לא, לא, בקטע טוב, אבל...
זה החיוך, אני אסביר לי, כי זה לא מצולם, אתה יושב בגב שלי, ואני לא רואה.
לא, כי יש משהו... תראה, דן, אני מכיר אותו כמה שנים, דן, הוא מדבר עם העיניים. אתה מבין? ולפעמים...
לכן לא שומעים.
כן, הוא מדבר עם העיניים, ולפעמים זה קשה להעביר בפודקאסט, כי לא רואים את העיניים, אבל יש איזה משהו, אתה יודע, הוא כאילו שובב, נו כן, נדבר, מה?
בגלל זה גיא לא אהב.
מה כתוב לך על המצח? מה כתוב לך על המצח?
אוקיי, אני רק רוצה, תודה אוריאל, אני רק רוצה, אני חושב שעדן עזר ראוי לתשומת לב.
אוקיי.
אני מבחינתי זה השחקן שהגיע, שהציג את הכדורגל הכי טוב בטורניר. אני השתגעתי ממנו, הוא היה, בעיניי הוא היה מדהים, הוא היה הכל, הוא היה דומיננטי, הוא היה איכותי, הכל היה מדויק אצלו, הכל היה חד אצלו.
חוץ מהסיומת.
בסדר, אני חושב שהוא, זה יפה לראות ששחקן, הרי הוא כוכב כל כך הרבה זמן, ולראות איך הוא בכל זאת הצליח להשתפר ולהרים את המשחק שלו.
יש שאלה עכשיו לגבי המחליף של רונלדו, ועכשיו אנחנו נעבור לרונלדו, בגלל שהיה סיפור גדול. אבל עדן עזר, זה שחקן לריאל מדריד?
חד משמעית, מבחינת הייחוד שלו חד משמעית. אני רק רוצה להגיד, חייב כל שחקן צעיר להסתכל על איך עדן עזר משתמש בגוף שלו. זה גוף קטן, אבל הוא כל כך חכם, הזוויות שלו באחד על אחד, איכשהו מצליח לדחוף את הכתף, במטר הראשון, אחרי הנגיעה הראשונה, הוא מצליח לדחוף את הכתף ולהשתחל לפני, הדברים הקטנים האלה שנותנים לו את היתרון, הוא כל הזמן אחרי הדריבל שלו, שבא שחקן מהצד, הוא כל הזמן משתמש ברגל שלו, כדי להגן, הוא חוטף את המכה הזאת ברגל, הוא עושה כל כך הרבה טריקים, זה פשוט מרגש לראות אותו משחק.
המהירות שלו עם הכדור מדהימה.
אני מתרגש ממנו.
המהירות עם הכדור מדהימה.
אני מתרגש ממנו, והוא גרם לבת זוג שלי לאהוב כדורגל.
כי הוא קצת, זוגתך היא רקדנית, והוא קצת רקדן, נכון? בתנועות הגן שלו ובסיבובים שלו, הוא סוג של רקדן כזה, לא?
חד משמעית, אגב, הבת זוג שלי היא יער, היא 15, היא איתי כאילו כבר המון המון שנים, קרוב ל-15 שנה. לפני 3 חודשים היא שאלה אותי אם בעצם הייתי מגן, אוקיי? היא כאילו, היא לגמרי, לגמרי, לגמרי לא בעניין של כדורגל. היא באמת, היא הייתה אולי בשלושה משחקים שלי, אפשר להבין אותה. והיא במונדיאל הזה פשוט הפכה להיות דוד ארק. זה פשוט... זה דבר מדהים, היא כאילו, אני ראיתי, אני לא האמנתי שאני אראה כל כך הרבה משחקים.
זה לא, אתה לא היחיד שאומר לי ש...
למרות שהכינוי שלה הוא דרוגבה.
אנשים אומרים לי, בוא נה, פתאום אמא שלי מתעניינת בכדורגל, מה אם יוכל במונדיאל הזה שהפך את זה ל...
קודם כל, זה מונדיאל טוב, זה הוכחה שהמונדיאל הזה טוב. כמות אנשים שהתחברו, ואני אומר לך את זה בתור אחד שהולך ברחוב וקופצו אותם, אנשים בנות 60, שאומרות, וואו, אתם מדהימים, כל מיני דברים. אבל אתה יודע, הם מבינים שזה באמת לא רק 22 תותו שרצה כדור. כשאתה רואה את נבחרת יפן, אתה מתרגש כמה זה אומר על התרבות היפנית, הצורת משחק שלהם. כשאתה רואה את סנגל מליבה אותך, כל הערב רב, אתה יודע, גם תרבות, וכמובן המופע, המתח הזה, אתה יודע, סוף סוף אולי הם מבינות גברים.
אני חושב, יש לי גם תיאוריה, שאני שומר אותה לעצמי, אולי עדיף, אבל לא משנה, שהכדורגל הוא כל כך פופולרי, בגלל דבר אחד, שזה העניין הזה של פנדלים במונדיאל. הדבר הזה שנקרא פנדלים במונדיאל, זה איזשהו רגע בספורט, שאין אותו באף ספורט אחר. הרגע הזה שיש בן אדם...
יש בייסבול.
שעומד, לא, אבל שנייה. יש בן אדם שעומד מול הכדור, ויש לו פעולה אחת לעשות, נגיעה אחת בכדור לעשות, ומאחוריו יש אומה שלמה שתלויה בזה, ואם זה הולך לחצי מטר לפה, זה תהילת עולם, ואם חצי מטר לפה, יזכרו לו את זה עוד 20 שניות, ואני חושב שדווקא הטרגדיות אגב, זה משהו שיש לו כוח, שגם אמא שלי, שכדורגל לא מעניין אותה, ויש דוקרב פנדלים, היא תהיה מרותקת, כאילו, בטח אחרי זה, הדרמה הזאת, אני חושב שזה פיק, שאין אותו באף ספורט אחר, באופן מובנה, כן? אין אותו באף ספורט אחר.
אולי צריך,
ויש גם את הדקה ה-90, ששישית מהשערים מגיעים ברגעים האלה.
רוב השערים מגיעים בין הדקה ה-75 לדקה ה-90 במונדיאל הזה. אנחנו רואים דרמה, ואנחנו רואים שהכוח של הלייב. כלומר, אנחנו לא מקבלים היום, אני חושב שההתלהבות מהמונדיאל הזה זה הכמיהה האנושית למדורה שבטית, למדורת השבט, שאין לך את זה יותר בשום מקום אחר, כי אנחנו רואים בנטפליקס ואנחנו מורידים ב-VOD ואנחנו רואים בטורנטים, ואין משהו שכולם עוצרים את הנשימה ורואים, וזה רק המונדיאל והאורוויזיון.
מונדיאל זה האירוע הכי נצפה במאה ה-21, כל מונדיאל, ש-45% מהאנושות, צופים בו, 3.5 מיליארד.
לא, אירוע ספורט הגדול בו, עם כל הכבוד לאולימפיאדה.
אגב, גם מבחינת
ספורט.
הכדורגל עצמו, דרך אגב, כשאנחנו מדברים על זה, הכדורגל עצמו הוא חוצה את רף ההכנסות 25 מיליארד באירופה, הוא מגיע ליותר מאי פעם, הוא מגיע לכל פינה בעולם,
בשיא עולם. גדל ב-5% כל שנה מבחינה כלכלית, כבר המון המון שנים.
כן, וזה צמיחה שכמעט ואין בשום תעשייה אחרת, אולי חוץ מהאייפונים וכאלה.
כן, ואומנות, אלה שסוחרים בתמונות גם.
אבל, ואפרופו אומנות, ג'ונתן ווילסון אמר לי פעם שכדורגל הוא, ג'ונתן ווילסון סופר הכדורגל, פרשן כדורגל, אמר לי פעם, כשכדורגל מסמן עם ומסמל עם הרבה יותר מאשר אומנות או הצגות או תיאטריות או ארכיטקטורה, בגלל שכדורגל זה כולם, זה מהכי עשיר עד הכי עני, כולם מתעניינים בזה, וזה כאילו, זה לכולם.
וזה כדורגל, זה קודם כל מריטוקרטיה, אם אתה מספיק טוב אתה תשחק, זה לא קליקות וברנז'ות, ואחד לא, אחד כמו עם בפה, אתה לא יכול לשאיר אותו בחוץ, יש גבול. וזה הסוד שלו, וכמובן זה בא לך את השוליים ואת הלמטה ואת האמת של החברה שלא יוצאת דרך הפוליטיקות במקומות האחרים, ומשם זה מבעבע. וכן, זה אומר גם, אתה יודע, אנחנו צריך לזכור שאנחנו מדברים על כל הרייטינג הזה, אבל עבור רוב האנושות, כל מי שנמצא באסיה והוא רואה את דרום אמריקה, אז הוא מכיר דרך הכדורגל, ברזיל זה הסמבה, וקולומביה שמשחקת יפה, ואתה יודע, ואתה מכיר מדינות דרך, עכשיו זה מצחיק, כי יש נבחרות, שאתה יודע, שנגיד יש להם 2% אוכלוסייה שחורה באזור מסוים, אבל זה מאוד מפותח, ואז שולחים נבחרת כל השחורים, אז אנשים בבית חושבים, זה נגיד מייצג את כל העם, האקוודורי למשל. אתה יודע, זה יכול ליצור איזה
מיסקו
פרספשן.
אוקיי, טוב, בגלל שאנחנו
כבר שעה,
אנחנו עושים מעבר, קריסטיאנו רונאלדו, אגב, ריאל מדריד, זה איך שהם נשארים בכותרת, אפרופו כדורגל, המועדונים הרי מייצרי תוכן, הם לא רק מייצרי כדורגל, הם מייצרים מלא תוכן, והם מרוויחים על התוכן הזה, אז ריאל מדריד מצליחה לגנוב את הפוקוס מהמונדיאל פעמיים, על ידי זה שהם לוקחים את לופטגי וגורמים לכל הבלגנים בספרד, וביום חצי הגמר הראשון, קריסטיאנו רונלדו עובר ליובנטוס 105 מיליון יורו. שאלה פשוטה תחילה, האם זה נכון מבחינת ריאל מדריד או לא נכון, בוקסה?
מבחינת ריאל מדריד?
כן.
וואו, לא, לא נכון לוותר על קריסטיאנו רונלדו, אני חושב שרק בעוד 50 שנה מישהו יצליח להיכנס לנעליים שלו, מבחינת מספרים.
אפילו עדן עזר לא יכול.
לא, מבחינת מספרים, אתה יודע, זה כמו מה שהיה די סטפנו ופושקה, שאנחנו שומעים את הסיפור משנות ה-60, אז היום זה קריסטיאנו רונלדו ומסי, למספרים שלהם מבחינת בישולים ושערים, לא ייכנסו בשנים הקרובות, וברמה המקצועית, הם נפגעים. אין ספק בכלל.
יש להם עכשיו חור עצום.
שהם צריכים, היו, שוב, אולי הם כבר חשבו על זה ובנו איזשהו משהו סביב הדבר, סביב החור הזה, כי כרגע איך שזה נראה עם בנזמה ובייל, זה לא יהיה מספיק.
אנחנו מתארים לעצמנו שהם יביאו שחקן נוסף גדול, יש דיבור על ניימר, יש דיבור על אמבפה, יש דיבור על עזר.
כן, אבל יש איזושהי הרגשה בריאל מדריד אחרי העזיבה של זידן, שהעניק למועדון הזה 3 זכיות בליגת אלופות, וקריסטיאנו רונלדו הכוכב, יש איזושהי תחושה של חור עצום שקרה שם.
זה סוג של כאילו סיום סייקל, סיום מחזור.
ברמה המקצועית אין ספק שריאל מדריד נפגע, אבל אתה יודע, כולם אומרים, שחקן בן 33, 105 מיליון יורו, ברור, תמכור מהר. קריסטיאנו רונלדו, אני חושב שמכניס להם הרבה יותר מזה בשנה. אני לא כל כך מבין בעניין הכלכלי.
אל תשכחו, כמות מאות מיליוני עוקבים האלה, זה שווה המון.
המון, בדיוק. אני חושב שבעניין הכלכלי,
אגב, בגלל זה יובנטוס מוכנה לשלם 105 מיליון.
מה שמעניין לאף אחד לא מדבר, יובנטוס היא קבוצה של אדידס, רונלדו הוא של נייק. אדידס היה לה מונדיאל, רגע, מחריד. כן, אנחנו בגמר שהוא כל נייק.
אבל אתה יודע, זה לא...
לא, אבל הסיפור זה שמאחורי הקלעים, תקשיב, באיטליה גם קראתי על זה, לפני יומיים עדיין, אני לא יודע אם זה 100%, אבל היה על זה הרבה, זה שאדידס, אתה יודע, יש דיבור שזה חלק מה... אולי ניסיון של להפוך את רונלדו, מהאייקון של נייק לייק של אדידס, אני לא יודע אם זה יקרה.
לא, רונלדו חתום על חוזה למיליארד דולר עם נייקי, הוא איש של נייקי, אבל אני אגיד לך משהו, זה פחות משנה, כי רונלדו היה בלב של אדידס, בשנים האחרונות עם ריאל מדריד. נייקי, דרך אגב, אדידס היא בלב של נייקי עם ברצלונה ומסי. אבל זה פחות...
אבל זה יותר פיאט, זה נכון. פיאט משלם את
המשכורת. איך יובנטוס, זה מגוחך להגיד את זה, איך יובנטוס משלבת את קריסטיאנו רונלדו בתוך המערך שלה, אגב, בתוך התרבות שלה, כי אביעד למקה, חבר הפוד, אוהד יובנטוס, מומחה לכדורגל איטלקי, הוא אומר שזה מחוץ לתרבות של יובנטוס להביא כזה כוכב ענק. אגב, זה אף פעם לא קרה, אף פעם לא שילמו כל כך הרבה כסף לשחקן, אף פעם לא שילמו כל כך הרבה כסף על שחקן.
ובפיאט יש שביטות.
ובפיאט העובדים יוצאים לשביטות. איך משלבים מותג על כזה, שחקן על כזה, בתוך קבוצה שרצה כל כך הרבה שנים ביחד ובצורה מגובשת ושבע אליפויות רצוף וכו'. דן.
אני חושב שדווקא קריסטיאנו רונלדו, הוא יכול להשתלב, הוא שחקן שבעיניי בכל קונטקסט הוא מצליח להיות יעיל, כי הוא אוף דה בול במהות שלו. הוא אוף דה בול במהות שלו, וברגע שאתה אוף דה בול במהות שלך, אני חושב שאתה הרבה יותר קל להשתלב, להלביש אותך, so called, על, על שיטה. רוב הפעולות האיכותיות שלך הן בעצם בדרך לחמש, לצורך העניין. אני חושב שבאמת, שחקן כמו מסי, שאגב, אני חושב שהוא כאילו, שזה בכלל, שלא צריך להזכיר אותו באותה נשימה עם רונלדו, אבל זו הדעה שלי.
בשנייה, מה זאת אומרת? כאילו שהוא מעל או...
שבחינת הכישרון הוא הרבה 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 מעל, אבל הוא דווקא באמת שחקן שיותר תלוי, למרות שזה קצת אבסורדי להגיד, אבל הוא יותר תלוי בקונטקסט ובמבנה, יותר קשה לתרגם ולהלביש את ה... את האיכות שלו למשהו, אתה יודע מה, אני לא יודע אם אני עומד מאחורי זה, אבל לא משנה, נשאר
עם קריסטיאנו
רונלדו, זה נשמע טוב, כן, נשאר עם קריסטיאנו רונלדו, אני כן רואה אותו משתלב כמעט בכל דבר, באמת,
שאגב,
מבחינת הגיל המתקדם שלו.
אפרופו בפוטבול, אני רק זה, בפוטבול רסיברים שמחליפים קבוצה, ואפשר להגדיר את רונלדו כרסיבר, כי הוא פועל המון מול הכדור, ומקבל את הכדור מהקוורטרבק, טוני קרוס ומודריץ' וכאלה, הרסיברים הם אלה שחווים את הירידה הכי גדולה כשהם עוברים קבוצה. בגלל שהם צריכים להתרגל בעצם למסירות של הקוורטרבק, הם לא מכירים אותו, הם צריכים להתרגל, ורק בשנה השנייה שלהם בקבוצה, הם בדרך כלל עולים.
התחושה שלי שקריסטיאנו רונלדו גם לקח את השיקול קצת של ליגת האלופות, והוא שובר שם סיים, והוא מר ליגת האלופות, אתה יודע, אולי...
120 גולים בליגת האלופות, 17 בעונה.
אולי כרגע השחקן הכי גדול של ליגת האלופות, בטח עכשיו במומנטום הזה הוא נחשב כשחקן הכי גדול של ליגת האלופות, במספרים, בתארים, למרות שמסי והוא אני חושב שווים, נכון? יש לו כי בהופעות יש לו יותר פשוט.
יש לו אחד עם יונייטד גם, אל תשכח.
אז יש לו חמש.
2008 ועוד ארבע עם ריאל מדריד.
מסי, ארבע.
מסי, כן, 2006 מסי לא באמת היה שם, צריך להגיד.
כן, אבל עדיין, יש לו ארבע. גם פלא לא היה ב-62 ויש לו שלוש זכיות במונדיאלים. אף אחד לא זוכר. כן, אבל עדיין הוא לא היה ב-62, שחק משחק אחד ונפצע.
נכון.
בכל זאת, אני חושב שקריסטיאנו רונלדו, ומה שאני רציתי להגיד זה שיובה זה מועדון שהוא המועדון הכי גדול באיטליה, והליגה האיטלקית הפכה להיות קטנה עליהם, ושבע אליפויות רצוף, זה משהו שלא היה באיטליה. כזה פערים לא היה אף פעם בליגה האיטלקית.
במשך כל כך הרבה זמן.
ומה שמציק למועדון הזה, ומה שחסר למועדון הזה, זה ליגת אלופות. זה המועדון שהפסיד הכי הרבה גמרים בליגת אלופות, שבעה גמרים הפסידו, שום מועדון אחר באירופה לא הגיע לכל כך הרבה גמרים והפסיד. הם הפסידו שבעה גמרים, שני גמרים בחמש שנים האחרונות הם הפסידו. זה הרגיש כאילו יובה לא יכולה לזכות בליגת אלופות. וזה מרגיש שהם מגיעים לשם ולא עושים את זה. וגם קריסטיאנו עצמו, אני חושב שהוא מרגיש שאם הוא יהיה שם, הוא יצליח לקחת את המועדון הזה ולעשות את זה. ואם הוא יעשה את זה ביובה, אז אתה יודע, יזכרו אותו גם הרבה יותר גדול מה שהוא ראה עושה את זה עוד בריאל מדריד, לצורך העניין.
זה השיקול
שלו. זו ההרגשה שלי, זו התחושה שלי, שגם זה השיקול שלו וגם השיקול של המועדון, שזה מאוד מתחבר יחד.
זה מאוד מעניין, אתה יודע, יובה, זה הרי שינוי בתפיסה הכלכלית ניהולית של יובה. צריך להגיד, עד היום זה היה מועדון הכי שפוי, זה המועדון שאנחנו פיארנו אותו, למה? כי הם החתימו את פוגבה ושחקנים כאלה בחינם, הביאו מציאות בגרושים, וניהלו אחריות תקציבית, אתה יודע, שדווקא גרמו למילן ולאינטר לראות הכי לא אחראים, ועכשיו מה הסיפור פה? הסיפור זה, קודם כל, אתה צודק, ליגת האלופות, ובגלל ליגת האלופות, יובה היא עדיין מותג, היא רק מקום עשירי עכשיו ברשימה של דלואט, של הכנסות של מועדונים. אני יכול לתת, להגיד לך שלמשל, ריאל מדריד הכניסה 735 מיליון דולר, לעומת 400, כאילו 440, זאת אומרת הבדל של 300 מיליון דולר בהכנסות בשנה. ויובה רוצה לקפוץ למדרגה הזאת, של הגדולות ביותר, והיא מביאה, מבינה שצריך את ההשקעה הזאת, לא, צריך לזכור כמובן, קריסטיאנו כבש הכי הרבה מול יובה, מאשר כל שחקן אחר באירופה, 10 שערים, כולל המספרת ההיא, כולל בצמד בגמר, בקרדיף, וכן, עכשיו, איך אתה יוצר באמת את האיזון, את ההרמוניה? דבר אחד בטוח, לליגה האיטלקית, זה עושה נפלא, ובכלל הכדורגל האירופי שסבל מסטגנציה, רונלדו מסי הזה כבר עשור, כבר אנשים התחיל להימאס, זה קצת עם איסטר
כדורגל. דן.
אני חושב שיש משהו, אגב, בהקשר הרחב יותר, שהוא מעניין שהוא קורה פה, שההיגיון הכלכלי פשוט השתנה בצורה שאי אפשר להגזים, להפריז בחשיבות שלה, בעשור שניים האחרונים, אני חושב ש... ההיגיון הכלכלי נהיה עכשיו היגיון שהוא גם חוץ מקצועי או חוץ מועדון, איך שלא תקרא לזה. אני חושב שלפני 20 שנה שהיית חושב בצורה כלכלית, היית חושב באמת, אוקיי, אני אקנה, אני אמכור. מבחינת הכישרון שיש לך.
היום אתה מחשב את העוקבים שלו בפייסבוק, באינסטגרם, כמה זה מחזיק שיוב.
הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, לראות את הדבר הזה קורה, מה זה בעצם כלכלת כדורגל, איך היא עובדת, ואיך זה משנה לחלוטין גם את השוק עצמו, את הערך של השחקנים, ואת הפעולות שהמועדונים עושים. זה משהו שהוא פשוט, זה מהפכה. זה פשוט מהפכה. והיום אגב, וזה יפה, איך זה בעצם פורץ קצת את הגבולות של חושבים מה זה מועדון ומה רלוונטי למועדון. היום מועדוני כדורגל באירופה, מה שנקרא ברמות הגבוהות,
באירופה,
מחתימות גיימרים על חוזי עתק.
אנחנו פה בחברת גיימרים, דרך אגב.
וזה מעניין, כי זה עוד הכנסה.
אל תלך לחלם.
והעניין, ואני מאוד סקרן לראות מתי זה יגיע לכדורגל שלנו גם, התפיסה הכלכלית הרחבה הזאת יותר, איך מועדון מייצר כסף, ואיך הכסף זורם, ואיך זה משפיע על על הקדר שלך. זה מאוד מאוד מעניין.
אני חושב שכשמסתכלים על כל המחקרים שנעשו על סופרסטארים, ולא רק בכדורגל דרך אגב, בוול סטריט ובבתי ספר וביחידות צבאיות, כאילו תמיד יש את מי שבולט מעל כולם, תמיד צריך, האנשים האלה הם צריכים להיות בודדים. הם אסור להרכיב צוות של כוכבים. ואני חושב שעכשיו יובנטוס תצטרך לחשוב על מכירת איגואין, נגיד, או מכירת דיבלה, בגלל שיהיה לך, לפי דעתי דיבלה לא, בגלל שדיבלה הוא
כן, הוא איגואין זה יותר
היום. כן, איגואין. הם יצטרכו בסופו של דבר למצוא איזון, כדי שלא יהיה את ההפרת איזון, שכל כך מאפיין אותם. הרי יובנטוס, כשאתה מסתכל
על זה, אני חושב שהוא יבוא, סליחה,
כמה גולים הוא נותן בעונה של
מנדוקיץ'.
מנדוקיץ', אבל לא משחק, מנדוקיץ' משחק,
מנדוקיץ' הוא אמצע שמאל.
כן, מנדוקיץ',
אבל אני חושב שהוא יבוא על המשבצת הזאת, ואז הוא יעשה מה שנבחרת צרפת עושה עם הטווידי, שהכנף צד ימין יהיה בעצם יותר הגנתי, ואז יהיה להם שלישייה באמצע,
אבל מנדוקיץ',
דיבלה, איגואין ורונלדו, ואז שלושתם יחוס רק אחד. מנדוקיץ',
אבל לא מתאים את עצמו יותר טוב לרונלדו. תחשוב על כל העבודה שהוא עושה, הסטייל, קרים בנזמה, מפנה שטחים, הרבה יותר עבודה פיזית. איגואין, תראה, איגואין הוא שחקן, אני מאוד תופס ממנו, הוא שחקן מדהים שעושה המון עבודה פיזית מחוץ, הרבה רחוק מהשאר, ומקבל כדורים, ומקבל עם כדורים עם הגב, משהו שמנג'וקיץ' יכול לעשות, והוא לא עושה כרגע, אלא שהוא בעצם בצד שמאל. כלומר, אז אני חושב שאיפשהו מנג'וקיץ' ורונלדו יותר מתאים מאשר איגואין ורונלדו.
אוקיי, יכול להיות, אבל אני חושב שסופרסטאר בגודל של איגואין, עם הכמויות שערים שהוא יפקיע, גם ביובנטוס, גם בנאפולי, ממש, בשנים הנפלאות שלו, שבליגה איטלקית, לא חושב שמהר מאוד יזיזו אותו הצידה. אני חושב שהרבה יותר נוח להזיז את מנדוקיץ', שחקן שמפקיע 5 שערים בעונה, בעונה האחרונה ביובנטוס.
בכל מקרה, לשניים יש קונים, כאילו זה לא שיהיה להם
בעיה. אז יכול להיות גם שאחד מהם, אתה יודע, יכול להיות שגם איגואין.
מה שלמדנו על מסימיליאנו אולגרי, שהוא מאמן מאוד גמיש, מאוד חכם, וגם, אתה יודע, הוא לוקח את העונה כמרתון, זאת אומרת, הרבה דברים נבנים תוך כדי, ואני מניח שהוא יעשה כמה וריאציות. השאלה הגדולה זה, תראה, יש לו יובה סגל רחב, יש את ברנרדסקי, יש כישרונות צעירים גם, שאתה לא יודע איך הם אמורים להתפתח, ואתה יודע, אני רוצה לדעת, אתה יודע, לאן הקבוצה הולכת, אם עדיין קוודרדו יהיה שם משפיע.
צריך לזכור שבאמת, מה שאמרת, קריסטיאנו בן 33, וכבר בעונה האחרונה ראינו שהוא מקבל מנוחה, משהו שלא היה בעבר. בעונה האחרונה ראינו, ואני בטוח שזה גם יקרה העונה.
אגב, מה הסיכוי שזידן בעצם משפיע עליו ואומר, אתה חייב להצליח ביובנטוס בשביל להרגיש שאתה השלמת
הפוך מזידן,
זידן ניו וריאל. אני חושב שהיום שזידן הלך ושהביאו את לופטגי גם, זה סימן לו סופית הדרך, אתה יודע, הוא בא מנבחרת ספרד, הוא איש של הספרדים, ורונלדו, אני חושב שזה טוב לכל הצדדים בזמן הזה, הוא ענק בריאל מה שהוא עשה, לצד די סטפנו, שני הגדולים שלהם, הכי גדולים של המועדון הזה.
הכי גדול, הכי גדול.
לא, בלי די סטפנו לא היה ריאל מדריד. כשאנחנו אומרים, הכי גדול, בלי די סטפנו בכלל לא היה מגיע לשם. די סטפנו, כל מה, האתוס של ריאל מדריד, אתה לא יכול, סבבה, בגלל מקבל. שהיה מזמן, נכון, זה לא אותה רמה, זה לא אותו דור, אבל הגדולה והחשיבות שלו...
מקבל...
אבל עוד... רונלדו מבחינת שחקן, וואו.
אוקיי, כן, רונלדו שחקן טוב, זה השורה התחתונה של הפודקאסט הזה. כן, איזה רונלדו, תובנה. כן, תובנה.
אני לא מסכים, אבל לא...
הוא לא, הוא לא משהו, הוא לא משהו.
שחקן טוב.
סתם, חצי כוח.
אבל מעניין איך הוא יהיה מול ההתנות של הליגה האיטלקית. אתה יודע, משחק, של, משחק האיטלקי הוא קצת איתי, בקצב אנדנטה כזה. אז מעניין לראות איך רונלדו בקצב האיטי הזה.
בוא תסביר לנו, תסביר לנו את הקצב, אמרת אלדנטה.
אנדנג'ו ואנדנטה, לא משנה, אני לא אקלע, אבל...
כנס, כנס לזה, כנס, כנס.
גם בפוד פעם שעברה אמרת, אבל לא...
זה איטי באיטלקית, ואתה יודע, כשעושים ההגנות, מעניין מאוד לראות אם הוא יהיה באמת כזה סטאר, וכמובן כל דבר שהוא יעשה שם, ישבו את זה לליגה הספרדית, אנחנו יודעים מה יהיה, בואו נפיל קצת...
אוקיי, אנחנו חייבים גם לדבר על ווסטאם. על ווסטאם, בגלל שקודם כל ביקשו ממני, יפה, לדבר על ווסטאם. דבר שני, בוא נה, הם מתפרים. הם מביאים את מנואל פלגריני, מביאים את אנדרסון מלאציו, 40 מיליון לירות סטרלינג.
פיליפי אנדרסון.
פיליפי אנדרסון. מביאים את ירמלנקו. ירמלנקו, המלך של דורטמונד ודינמו קייב. אנחנו רואים, פביאנסקי הם הביאו.
הביאו גם קשר צרפתי ששברו שם את השיא של העברות.
איסה דיוק. הביאו את ג'ק ווילשר. אני לא חושב שזה יצליח, בגלל שזה מיקס יותר מדי.
מה זה הצלחה?
תשמע, הצלחה קודם כל
במקום שישי-שבי, זה בטוח. כאילו, זה חייב להיות.
מקום שישי, זה לא הצלחה?
חלק עליון, בואו לא נשכח שיש עוד מועדונים שאפתנים, יש את אברטון שגם כן עם מרסל ברנדס, המנהל ההולנדי החדש.
אגב, אנחנו ראינו את אברטון גם כן עושה סטייל ווסטאם בעונה שעברה והם קרסו.
נכון, אבל שוב, זה לא אומר שזה בכך לא יעבוד, כי פלגריני גם יש לו ניסיון שם בליגה הזאת, וגם שוב, זה פרויקט מאוד מעניין, הבעיה של ווסטאם, אחת הבעיות הקשות, זה האצטדיון הזה שלא נתן להם שום יתרון ביתיות. וזה אתגר גדול, אבל
מבחינת... שזה חוזר ליתרון ביתיות שדיברנו.
אבל מבחינת איכות אבל, זה מרתק. ואתה יודע מה, מקום, אם יהיו בטופ 8, ישחקו כדורגל חיובי, שזה מה שהאוהדים שלהם אוהבים, יכול להיות קבוצה...
אני תמיד אומר, איך, כי אני רואה כאילו את המסעות רכש האלה, אפרופו מילן בשנה שעברה, אני תמיד אומר, איך מממנים את זה? א', ב', איך זה הכל מתחבר ביחד.
כדורגל זה לא... מה אתה אומר על המסע של אינטר הקיץ?
שנייה, כדורגל זה לא לגו. כדורגל זה לא טק-טק. אז אתה צריך לחבר בין אנשים, הם צריכים להתאים אחד את השני, ואם אתה מפעיל אליהם את הלחץ הזה עם הכסף הגדול וכו', אז זה לא בהכרח פועל דן. אתה מרים את היד ועושה לי עם העיניים.
אתה שם לב שאני מצביע.
אתה, זה מדהים, מדהים בעיניים. זה מדהים
פשוט, כמה אני...
אתה נבחרת לתלמיד המצטיין.
לגמרי. א', מבחינה כלכלית ווסטאם, יש שם איזה סיפור עם האצטדיון, יש להם, אני לא יודע אם, אם האצטדיון הוא שלהם, או שהם מקבלים אותו מהעירייה במחיר אפס.
כן, מהעירייה בכלום כסף.
עכשיו, אצטדיונים היום, המגמה באירופה של כל המועדונים, זה שיהיה להם אצטדיון משלהם, זה נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי בכל ליגה, בכל מועדון, זה משהו שמדברים עליו, ויש מודלים כאלה ויש מודלים כאלה, וברגע שהאצטדיון שלך יש לך בסיס כלכלי מאוד 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 חזק ומאוד מאוד יציב.
אגב, רק להפועל רמת גן, אני חושב, סליחה שאני מכניס את הפועל רמת גן פה, אבל רק להפועל רמת גן, אני חושב שהקבוצה היחידה בעולם שהרסו לה אצטדיון והיא לא קיבלה כלום בתמורה.
אני חושב שגם פתח תקווה, הפועל פתח תקווה.
יש תמה שווה.
אבל זה לא, זה לא,
יש מגרש חילופי.
כן, אבל זה לא מגרש, זה לא מגרש שלהם.
הפועל רמת גן, אין מגרש, לא, הוא מגרש שלהם.
טוב, הפועל רמת גן זה סיפור, אנחנו יודעים את הסיפור, לא ניכנס לזה, אבל זה סיפור, זה סיפור טרגי בעצם.
זה מעניין איך התפיסה בארץ, והעניין הזה, הרי בארץ, האצטדיונים, אגב, לא רק בארץ.
גם באיטליה, ברוב איטליה, חוץ מיום.
המון המון מקומות בעולם, האצטדיונים באמת שייכים לעירייה, ומועדונים הם פשוט, זה משהו שהוא מאחורי הקלעים, הוא מאבק עבור כל מועדון.
אתם יודעים מי המועדון היחיד שיש לו אצטדיון כאילו בבעלותו בישראל? אבל זה לא ממש בבעלותו, זה הכוח. הכוח רמת גן. ואנחנו יודעים שזה לא הכי עובד שם.
אז בתור הפרזה, יש איטליה עכשיו, בוא נעשה איטלקים, הם צריכים להגיד, יש אצטדיון, בוא נעשה...
טוב, עם הפועל רמת גן, אני חושב שהכוח רמת גן, כן.
אוריאל, ברשותך, העניין הזה של לקנות הרבה שחקנים, אני חושב שכדורגל הוא הרבה יותר אבולוציה מרבולוציה.
יש מילה כזאת, רבולוציה?
כן, הוא מקווה לפתח מאשר לקנות יותר.
בגלל, זה רבולוציה.
כן, בדיוק.
כן.
ואני חושב שדברים לוקחים זמן, וקשה, קשה, קשה מאוד לקנות הצלחה. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אני חושב שזה גם מביא המון המון לחץ. יהיה מאוד מעניין לראות איך הם מתחילים את העונה.
אני אגב מאוד מבסוט שארסנל הביאו את לוקאס טוריירה. דיברנו עליו הרבה.
כן,
לוקאס
כן.
טוריירה זה בדיוק הקנטה שארסנל חסר לה. השחקן שמחסה כמות קילומטרים, איכשהו כל הזמן באימות פיזי כלשהו.
וסיטי הביאה את מחרז,
וסיטי מביאה את מחרז, וכנראה מפסידה את ג'ורג'יניו לצ'לסי, שמביאה את סארי, הליגה האנגלית, עם כל הכבוד לרונלדו ומסי ואיטליה, וזה, הליגה האנגלית זו פשוט הליגה הכי מעניינת, בעיקר בגלל כמות המאמנים וגיוון המאמנים שם, אם זה סארי, פפ גוארדיולה, קלופ, פוצ'טינו, אמרי, פלגריני.
קונטה לאן הולך?
בעצם מיני.
קונטה לאן הולך?
קונטה לא יודעים, קונטה לא יודעים. אני מתאר לעצמי שהוא ילך למקום נעים.
הוא יהיה על הספסל, יחכה לה, אתה יודע, יחכה כנראה.
איטליה קיבלו את מנצ'יני, אז הוא לא יחזור לאיטליה.
איטליה זה יצא שנפלו בין הכיסאות לדעת.
יאללה, תביאו את קונטה לנבחרת ישראל.
וואלה. הנה, יש לנו...
אני לפי דעתי...
קונטנשטיינר יסכים.
לפי דעתי קונטה מאבד את השיער שהוא השתיל, הוא מאבד את השיער, אבל, טוב, חבר'ה, עם הפועל רמת גן והכוח רמת גן ונבחרת ישראל, אנחנו מסיימים את הפוד הנפלא הזה.
קונטי, גמור איכשהו במילן בסוף, יש לי הרגשה.
תודה רבה, תודה. קודם שלמילן יהיה קבוצה. תודה רבה לך, בוקסה.
תודה רבה לכם.
תודה לך, דן, רומן, היסטורי, ותודה לך, עמית,
ותודה לך, אוריאל.
לבנטל. יאללה, חברים, תהנו מהגמר. אנחנו נתראה אחרי. צ'או.